انا برضه عايز ان المخ يبقى دم متفقد والا المخ يبقى دم يتفقد. ما بيتعمل فيها متكوفات في المخ المتاب ايرو يا شمس ولا ما يعمل كده
היה, אני חושב, הכי ער שהיה אי פעם. אם יש לו מאוד נפשדים בזיכרון שלנו, בתקופת שיא השיא.
אז אין הבדל בין משיח לתקופת שלמה?
אולי עוד יותר. יש ער אנרגטי וער... ושלמה עד כאן זה היה טוב. הטוב מכל זה היה עם שלמה. אנחנו מצפים לעוד יותר מזה. למה לא?
גם אם הדרגה מעל עם ישראל, יכול להיות שיש, אחרי הדחתך עם ישראל, יכול להיות שיש נבואה?
כי עם ישראל הם הנבואה. עכשיו אנחנו דאחנו, אנחנו בקושי, אנחנו עסוקים עכשיו, אתם מבינים? בוא נחזור לבוקר. אנחנו, מה אנחנו? עצמות יבשות מתחילות קצת להיות קשורות אחת אל השנייה. אני יודע, אולי אור קרם עליהם נלמד. אולי אנחנו כיום גבייה מתה. אתם יודעים מה? אנחנו גבייה מתה. במשל של הגרא, או חצי גבייה מתה, כי רוב עם ישראל עדיין, אני יודע, כבר יש גבייה מתה, ועוד המון עצמות יבשות מפוזרות על פני כל העולם, ועסוקים להתקבץ ולהתאחד, לעשות עלייה. אז זה המצב שלנו. בטח רוח אין בהם. זה הרבה יותר מזה. תודעה נבואית, אני חושב. רוח, רוח שתהיה בהם, שמשוב להיות נביאים. נביאים, זה על ציר הנבואה. זה שכל, זה מוסר, זה קדושה, ורוממות. וכל זה תודעה לאומית של שכל ומוסר ויהוד קוסמופוליטי ואוניברסלי. ונשמתי, ומגמת נשמתי, וקודשי, ונבואי. כל זה צריך להיות במערכות הלאומיות שלנו, כלא. אנחנו עוד רחוקים מזה.
גם כדי שיופיע משהו שהוא מעל, דרגה מעל עם ישראל, אז יש משהו שיכלול את כל עם ישראל פלוס.
נכון, תחצה מציע.
אז מה בטבע יכול לכלול את עם ישראל פלוס? מה זה? מה זה שעוד לא נברא בעצם?
אולי אני יודע, כהנים. המתונה, כי תראה, המודל צריך להיות זה בכמותו קטן יותר מעם ישראל. הוא מורכז יותר באיכותו. כל האיכויות שיש בעם ישראל יהיה. וחוץ מזה, אני חושב שזה גם גוחך, השאלה שלנו פה בדיון הזה. אנחנו יכולים לדון על זה. וכמו, אתם מבינים, בואו נראיין דומם. מה המדרגה שמעליכם? בוא נראיין צומח, מה המדרגה שלכם? בוא נראיין בעל חיים, מה המדרגה שמעליך? זה לא במושגים שלנו, אתה מבין? נבואה אפילו זה לא במושגים שלנו. בנבואה אנחנו אומרים, הנה אנחנו פה יודעים מה זה. אבל שתהיה נבואה, אני יודע. בחיית המתים, אני יודע מה יש. לא במושגים שלנו, תשאיר, לא מעניין אותנו. כן. שכחתי, תזכיר לי. כן, צי.
רציתי לשאול על המושג עין הרע. אני מבין, כאילו, עין הרע, ואומר ששימון יכול להגיד על דוד, מישהו שומע בלתי יודע, שפה בעסק שלו, ונגיד במוסד עסק שלו, אומרים מישהו עשה לה עין הרע. אז בכלל, אם יש לזה, בכלל זה מחזיק ביהדות הדבר הזה?
אני חושב שלא. איך שאתה מבין את עין הרע?
זהו, אני חושב, מה זה עין הרע?
עין הרע זה, הגמרא אומרת שוריין הזה עין הבלי בתלו. כלומר, שור העין תלוי בלב. או בסגנון אחר שאתם סתם אתם יותר מכירים אותו. זה נקרא, מראים לו לאדם ירואה ליבו. עין רואה ולב חומד. אבל פה אני אומר להפך. העין רואה את מה שהלב חומד. או, על פי הלב העין, שור העין, אתה רואה את מה שאתה חושב. ולפעמים מדברים כך. אתה רואה מה שאתה מערער, זה מה שאתה רואה. לעניינים, עין רע זה רק שיקוף של לב רע. יש אדם עם לב, מה זה לב? גאוותן, אגואיסט, שואף, אגוצנטרי, שואף שהכל יסתובב סביבו, שתלטן, רוצה שכולם עשו רק מה שהוא רוצה, שיקרה לו רק מה שהוא רוצה, קנאי, לא יכול לשמוח בזה שלמי שיש משהו ולי, למה? ועוד, רכבת, המידות האלה עם תוספת, ערבב אותם, זה לב רע. יש לפעמים אנשים שיש להם לב רע. הדומיננטיות של המילים שאמרתי מקודם, פלוס. הטיפוסים האלה יוצרים אישיותם היא רעה, יוצרים אטמוספירה רעה. כי יש אנשים כאלה שעל פי אישיותם הרעה, אווירה נחרבת במציאותם. ואז זה נכון. כשהם מסתכלים על דברים, רואים דברים, כל דבר, נמצאו את הדבר להביא על הביקורת. אפילו שלא רואים על הביקורת פיזית, ממשי, אותו דעתי. אלא אתם, הקשר שלהם אל העניין, שמבט העין הוא מקשר את הלוך הנפש, ואז האטמוספירה הרעה יוצרת דברים רעים. וזה, כן, זה מפריע. שישנם קשרים טלפתיים בין בני אדם. וכולנו משפיעים על כולנו, לפעמים בגלוי ו... כן, בסמוד. אז על כן, יש דבר כזה שנקרא עין הרע. וזה פשוט השפעה של הלבבות הרעים, ומגמת חייהם, התעניינותם, מבטם, אז זה מזרים את, את האישיות הרעה שלהם. מאחיר את, את החיים, את האווירה, ופוגם. פוגם, מחליא, יוצר מצבי רוח לא נעימים, וצבניות, ועצבונות, והתקופות לב גם כן.
הקטע של
הסמוי,
כן?
לפעמים
יש לך השפעה
על הסמוי. כל מה שדיברתי זה רק סמוי. זה לא בכך גלוי. מי שבא אומר, הנה אני עושה לך עין הרע, וסתם טמבל אותי אוהב ולא עושה, כן, גם אתה מפגש בטמבל זה עושה לך עין הרע, זה נכון. פגוש בדוב שקול ועל בקסיל ביבלתו, אבל מה שתיארתי פה, אישיות רעה באמת, ככל שהיא רעה יותר, אז ככה העין שלה יותר רעה. כן. זה הקו הזה שאמרנו, אני צריך לפתח אותו עוד קצת. למדתי אתכם פעם דרכי מורי? טוב, אז בלי דרכי מורי, אבל יסוד יסודות בעמוד החוכמות לידע שהכל אורגן. ואם אתה לא אורגני, אז אל תיפול מהכיסא, שאתה משפיע נפשית על בן אדם, ובן אדם הוא קשור עם התפילות צומח שלו, כי הכל אורגני. אז אתה משפיע נפשית על האדם, אז גם הצמחייה שהיא קשורה אליו, היא מושפעת, אז זה נלכס אדם.
מה זה
משנה? זה סוד העניין, זה הקנאה, למה שזה שלא ירוק, למה זה שלא ירוק, אני חושב שאין לו. זה מחשבות כאלה שמסתובבות. זה האווירה הזאת, היא פועלת על הנפשות, היא פועלת על השדה.
זה פועלת על הנפשות שתסתפל.
יוצר אטמוספירה כללית, חיה כזאת מפעולה, פועלת על הנפשות של ההוא.
אבל אם הזכרת את זה בבוקר, אתה נשאר לגדול, הוא מצטרף, מה זה כסור עושה?
לא, זה כי... כוח החיים המופיע בצומח, הוא כוח החיים המופיע באדם, וכשנפשו יראה, זה פועל.
זה כמו אלה שאומרים שאם אתה נשאר להשאיר עם לפרס, אתה מודל יפה, כי אתה מלגד את מלגד.
אני דפלט את הטיפוסים האלה, אני לא אוהב, אבל תלך עם הקו שלי, דווקא זה מאשר את מה שהם אומרים. יותר מדי. כי אני לא חושב שהדברים האלה מדידים. זאת אומרת, זה שהתורה אומרת שלא יסתכל אדם על שדה וכמותיה. זה השוט שיש. חוטא. נטייה קנאתית של, של הלב הקטנוני של האדם, אז היא מקבלת פה תגבור. מי יודע? סיפר לי ששמעתי מהרב עמי שטרנברג, שפעם אבא שלו, אבא שלו היה, היה רבה של, של כפר פינס. ופעם באו שני עיקרים מהכפר לדון לפני האבא, כי אחד ישים את השני בעין הרע, הוא נותן עין הרע בשדה שלי. מה תעשה? זה נשא פה בעיה, אני תוכיח. מדדתי, אני רואה, הוא עובר וזה, ועד שהשדה שלי לא מוצלחת, בגללה. זה ברור, מה כבר יכול להיות? אני לא יודע מה היה שם הדין, אבל זה היה דין כזה, דין תורה. אני מנסה פה רק להביא את המציאות הזה בשביל להגיד שזה דבר שהוא קצת לא מדיד, אתה מבין? במסגרת זאת, אז עקרונית, בסדר, יכול להיות שאתה תתחיל למדוד דברים, תלך למדוד דברים כאלה. לכן אני נגד טיפוסים אלה שאומרים, אני יודע, הם כבר עומדים לרעיין תכף את המטפס שהיה לקיר בחדר שהראה שם הרצח, לרעיין אותו שייתן עדות במשטרה. אז קיצור, יש לי רגע, אבל זה שבגדול יכולה להיות השפעה, יש לי השפעה. הגמרא אומרת שאסור לאדם לעמוד על שדה חברו ותמותיה משום עין הרע. זה הנושא שלנו, זה מה שעד שלנו.
ממשיכים עם זה, אני זוכר שהיה גם בגמרא, אני זוכר פה למדתי את זה, שהיה רב ותלמיד שהלכו, והוא ביקש, התלמיד ביקש מרב שלו שלמד איתו את ה... לא יודע איך לקרוא לזה, שמצמחים את השדה, כישורים.
נכון, כשפים, לא קשור לפה. כן, נו מה, לא יודע, מה אתה רוצה? כן, אז מה הייתה השאלה?
אתה, הוא אומר שם שהיה משהו שהוא עושה וכל השדה נבל, אחר כך הוא הצמח את כולו
ואיך. שיפרת את הסיפור. זה היה סיפור, הלכו בהלכות כשפים, ואני לא זוכר, זה היה עם רבי אליעזר הגדול, אם אני אומר, זה אומר, מילה, כל הקישואים התאספו למקום אחד. קיצור, הוא יכל לעסוק בכשפים, לא כשפים. זה עוד נושא שנקרא כשפים.
אפשר לקבל את הדברים האלה ככה, כמו שהם, או שזה... כאילו, באמת קרה?
כן, באמת קרה.
למרות שזה לא נראה לנו הגיוני אפילו קצת.
כן, שאלה רק הגיון של מי. צריך להבין. זה נכון. באמת הגיון של הרבה אנשים, אבל מכל מקום... כל פנים יש יכולת... יש יכולת כזאת שנקראת שפים, יש דבר כזה. כן, הוא כבר לא מאמין שיש, אבל מה בעיה? על כל פנים יש יכולת. גם כיום יש אנשים שהם מתעסקים בטלקינזיס, אתה יודע מה זה? לא
טלפתיה.
נכון, אפשר להזיז דברים בכוח מחשבה. אז יש בכוח המחשב נשמע רחוק, זה יכול להיות. אז זה דברים בכוח מחשבה. כל מקום אתה יכול לעשות שיעורי בית על הנושא הזה, כך אין היה חלק דה עליהם, תקל שם בסוף שבת בית, תסתכל בה שם בסוף כשפים מחשה, תסתכל את הפסקאות, תקרא, איך נשאר בסדר. אתה גם יכול לקחת את מילון הראיה, להסתכל כשפים, נשאר בסדר שם. בסך הכל לקוח פחות או יותר מאותם מקומות, עם עוד כמה מקומות, תפתח את כל המקומות, אם תבין, רווחת. כן. כי אין זה כמו מקור החיים. היא הייתה עם כולך. האמא, משם אנחנו מקבלים את החיים. ואת החיים אנחנו מקבלים בבית חיינו. כן. ברית אבות זה הערך האלוהי המוחלט של האבות. זה מה שאתה השם אלוקים אשר בחרת באברהם, כלומר יצרת את אברהם. יצירת אברהם תהיה חוק אלוהי נצחי המוחלט, שאפשר בו נממש רווחים ממה שלמדנו פה, שמדריג את המציאות כולה, דומים, צומח, חי, מדבר. אברהם זה חוק אונתולוגי, חוק בתורת היש. אם לא בריתי יומם עליי לחוקות שמיים וארץ לא שמתי. המגמה הפנימית של כל שמיים וארץ היא יוצרת מן תינוק כזה, בעלי כישורים, נטיות נפש מדהימים כאלה, שמתגלה כאברהם. זה לא פועל יוצא של תורה חופשית, זה פשוט בריאה. זה הברית. זה כמו התכונה האנושית באדם. יש באדם ברית על תכונתו האנושי. זה לא רק התוצאה מבחינתו החופשית, הוא אנושי. הוא אנושי בעצם טבעו המוחלט החקוק בו. אז הטבע הנצחי החקוק בנשמתו של עם ישראל, שהתחיל להופיע מאיכות האבות, זה נקרא ברית אבות. והיא לא יכולה לתום, ברית אבות לא תמה. כי הערים ימושו, הגבוהות תמותנה. חסדים יתריך לנו, ברית שלומי לא תמות, אמר מאחורי השם. אך גם זאת, ביותה מרץ אויביהם, לא משתים לגלתים וחלותם, נפיר בריתי איתם. כי הברית, כמו שהמרן מסביר שם, בפרק ג', פרק י' א', ב', שם בנצח ישראל, שהכל החוק המוחלט של בריאת עם ישראל בצורה כזאת, שבכלל לא מותנה בבחירה חופשית, ומילא גם הבחירה חופשית לא יכולה לקלקל את זה. ושוב, אדם יכול להתנהג כמו קוף, אבל הוא לא יפוך לקוף, הוא רק יהיה טרגדיה, יהיה אדם שמתנהג כמו קוף, אבל את אנושיותו אדם לא יכול לעקור ממנו. יכול בכל צדדי ההתנהגות, אבל לא בצדדי המהות. הזכות זה כבר המאמץ המוסרי של האבות. זה אותם איכויות שנקנו בעם ישראל לדורות או לדורי דורות, כתוצאה מהמאמץ הרוחני שידעתי ושיר צוות בנה ואת בתוך הרב ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. חסדי אבות, שאבות היו אנשים טובים נורא, וגם חינכו את בני אחריהם למאמצים הרוחניים והמעשיים שלהם, הלכו ופעלו מעבר לחינוך שהם חינכו את עצמם, מעבר למה שבמאמציהם הבחירים חופשיים גילו את תכונת ברית האלוקית שבנשמתה. הם כתוצאה מזה יצאו רושם אדיר שעשה את, את, את רישומו לדורות, אני יודע, עשרות דורות אחר כך, אולי דורי דורות עד עכשיו, לא חייך לזה אבות. חייך לזה אבות זה המעשים הטובים שעשו אבות, זה זכות אבות. לא, זה לא מה שאמר. אני אומר, ברית אבות זה המימד שמופיע בעם ישראל כחוק שלא מותנה בכלל לבחירה החופשית, אלא מופיע כאופיע לראשונה באבות, ומכאן ואילך מופיע בעם ישראל, לא מכוח הבחירה החופשית, אלא מכוח היצירה האלוהית. חוץ מהמימד הזה, האבות, אברהם, יצחק ויעקב, עשו מאמצים מוסריים ורוחניים ומעשיים כאלה, שיצרו משקעים לא רק בנפשם, אלא בצאצאיהם הממשיים והרוחניים והתרבותיים. וכתוצאה מהמאמץ החינוכי והמוסרי שלהם, הרושם שזה עשה בדורות עם ישראל. זה שעם ישראל רחמנים בישנים גולי חסדים, זה יכול להיות ברית אבות. יכול להיות זכות אבות. זה נראה ל... אני לא יודע ממה זה. זאת אומרת, זה יכול להיות גם וגם. אבל אנחנו עכשיו מדברים על דבר אחר. אנחנו מדברים, מה גורם את האיכויות? האם המאמץ הבחירי החופשי של האבות זה נקרא זכות אבות? והמימד הסיגולי המוחלט, התכונה הבלתי בחירית של האבות. זה נקרא ברית אבות. במסגרת חינוכי, אז אימפקט חינוכי, אתה יכול להתאמץ לאורך דורי דורות במאמצים שיהיו מנוגדים בדיוק לכל האופי החינוכי של האבות, תגיע למסקנה שאתה מאפס אותו. תם הזכות אבות. ימי אליהו תם הזכות אבות. כלומר, המשקעים של החינוך של האבות מוסמסו אחרי דורי דורות של עבודה זרה ופרעות נוראית שהשתרשה בעם ישראל. הרושם של המאמצים הרוחניים והמוסרים של האבות נגמר, זהו. דוקה עד לאפס. סתם הזכות אבות. זה משפט נכון חסר משמעות, כי גם המשפט שיגיד הדור השלישי אישיותו שונה מהדור החמישי, שגם לזה היה זכות אבות, כל דור שונה באישיותו, מה זה קשור? כמו אתה רואה את שיעות, אתה שואל, מה באישיות הזה כתוצאה מחינוך ומה כתוצאה מאופיו עצמו? כל דבר זה גם חינוך, גם אופיו עצמו.
כתוב
הראשון,
היה
דור שבטל דור שבטל דור שבטל דור
שבטל
דור של אליהו, זה מה שהזכר.
אז אפשר
להסתכל על
דור
של אליהו ולראות, ודרך זה להבחין
מה
נובע מזכות אבותינו,
מה
בטח אותו. ממש לא. למה? כי לא יודע אם המעשים הטובים הם נעשים רק מהזכות, או גם מהברית, או רק מהברית.
אין שם זכות.
יפה, מי אמר שהזכות היא פועלת על ציר אחר מאשר הברית? כי הברית היא בעצמה יוצרת נטייה של רחמנים ושנים גומי חצי, והזכות גם כן עושה את
זה.
בן אדם מוכשר למוזיקה. זה שהוא מנגן, ממה זה נובע? מהתכונה העצמית שלו או מזה שהוא למד מוזיקה? כן? מה התשובה?
זאת אומרת, זה יכול להיות הבדל באיכות.
נכון. זה לא באיכות. כן.
יש לי שאלה.
תזכיר לי.
כן. שאלה בפרש למה לעין הרע.
כן.
כתוב בגמרא שמי שרוצה למלט מעין הרע, אז הוא תפס את האגודל בלבונים ועתך. אז הפעולה שזה היא שמי שקרא את הפסקה ויודע את הרעיון שמאחורי הפעולה הטכנית, וזו פעולה סגולית שעובדת על כל אחד.
נסגר את הפסקה, אז הוא יודע שכתוב שזו פעולה סגולית שעובדת על כל אחד. אני מספק שהוא קרא את הפסקה, זה פועל יותר. אתה מבין את העניין הזה.
עכשיו, לגבי מדרשים, אז דבר ראשון, מה הגדרה של מדרש? דבר שני, אם יש כלל שיכול לעזור להבחין בין מדרש שהוא משל,
שהוא לא צריך להמציא, לזה נדרש לתוכן. לפי החצי השני של השאלה שלך, אני מבין את החצי הראשון, שאתה לא מתכוון לדרשים ספרי המדרשים, תנחומא, רבא, כותא ראובני וכדומה ועוד. אתה מתכוון, אמרה של חז"ל, האם זה דרש או פשט? נכון? שבזה אתה מתכוון. אתה שואל איך אני יודע אם האמרה הזאת של חז"ל זה דרשה או שזה פשט? או שאתה שואל מה הגדרה של מדרש, מה עושה את מדרש רבא למדרש רבא? מה השאלה שלך? מה הגדרת המושג מדרש שאת נשארת?
מה שכולם, זאת אומרת, מה שנוהגים לחנות מדרש, אוקיי? אני לא יודע אם זה...
אז אני אומר לך, אז הם נוהגים... אז אני לא יודע, אז זה מה שאני שואל אותך, שאפשר להתבטא ככה, אומרים מדרש רבא, אז מתכוונים לספר. מדרש תנחום, מתכוונים לספר. אז אם אתה מתכוון לספר, מה הגדרת הספר? זאת אומרת, מה הוא אמר, משמעות ש... אז אם כך, אז שאלתך, היא מה הרוח המיוחדת של הספרות הזאת? שאלה קשה מאוד. יש לי הרבה שכל שאין לי, אבל אם אתה שואל, יש איזה אמרת חז"ל, אני יודע, שלא שבועות השביע הקדוש ברוך הוא ישראל, שלא יעלו בחומה. מה אתה, זה נדרש? כלומר, זה דרשה או שזה פשט? על הפסוק השבעתי אתכם לבנות ירושלים. זה מה שאתה שואל? זה מה שאתה שואל? אז אני, זה לא חשובה ויפה, אז אני חושב שאני לא יודע תשובה עליה, כי צריך לחשוב הרבה. מה הגדרת המדרש?
זה דברי תנאים שיש לו עוד כל הרעיונות של התורה.
זה מה שמגדיר לך את המדרש לעומת מראה למשל,
הגדה לעומת הלכה נגיד, זה השאלה.
מה שמיוחד במדרש, יש מדרשי הלכה, יש מדרשי אגדה, יש, תן הגדרה, מה שאני אתן הגדרה, מה זה מדרש, על פי זה אתה תדע מה זה המדרש.
זה לא נכון במילון בערך אגדה, נגיד, שכובש על אגדה, לא רב תמצית של מילון.
אגדה, זה גם זה, השעת זה מדרש? השעת זה לא מדרש. ובשעת יש אגדה. והנה, יש מדרשי ההלכה, פסיק. יש מדרשי הלכה. אז מה נותן איתה, מה הגדרת המדרש? לא יודע, זאת אומרת, אתה חושב את זה.
אפשר לשנות את השאלה?
איך?
אפשר לשנות את השאלה? אז לא מדרשים, אלא כל מה שבגדים לשנות מדרש. כלומר, אגדות או הדברים שהם ידועים לציבור בתור מדרשים. אז מה המהות של ה...
זה כמו שיעשי. עכשיו נשכח את זה. שואל מה עושה את ה... מה זה אגדה? נבדק לספרים, כל מקום שהופיע דרשה. אז דרשה זה נשאול לדרוש ולחפש. כשאתה לומד דבר, ואתה לא רק הבנתך הבסיסית, הראשונית, או העניינית הכללית, אלא לתפוס את ה... את מה שרמוז או מה שגלום באמרה הזאת מאיזה הגות שהיא יכולה להיות גם מעבר למסגרת העניינית הפשוטה של הסיפורת, אלא יש, יכול להיות לפעמים אמרות שיש בהן ממשקים עם הגויות אחרות. הדוגמאות, הנה, אנחנו בערב באחד השיעורים הקודמים, יצא לי דוגמה, הרב כותב באיזשהו פסקה שלמד שהנצרות טעתה, נכשלה באבן תועים זה של כך וכך וכך, הנושא שם זה ההתייחסות לעולם הגשמי, כן, עם משהו שהוא נבדי, נדעת עיניים, לא ממש קיים מוציא. אז עכשיו משתמש הרב במטבע הלכנית אבן תועים. איפה לקוח הביטוי אבן תועים? אתם זוכרים? נכון, במציא. במציא שיש מי שעבדה לא עבדה, הולך את אל אבן התועים ו... אז אם אתה לומד סוגיה אחת, אני מדברת על מושג של התייחסות לעולם, מציאותי, לא מציאותי. ולפתע יש פה, בעל המאמר מכניס איזה ביטוי וגזור מי שיוצר לך אסוציאציה מנושא אחר לחלוטין. אז לפעמים זה נשמע לך כמליצה, אבל יש בדברי החוכמה שמבחינים פה, אתה מבין, זה בסיס לדרשה. דרשה, זה יכול להיות דרשה שאדם דורש על פי מידות שהתורה נדרשת בהן. למשל, גזירה שווה. הנה, פה אני עושה שגזירה שווה. פה מופיעה מילה כזאת, אבן תועים. שם מופיעה מילה אבן תועים. שם זה משמעות כזו, פה זה נושא אחר, אבל זה שווה שביניהם כך וכך וכך. הנה מתעוררת המחשבה כתוצאה מהדרישה לאיזו אסוציאציה ממסגרת הגותית אחרת, שיכולה להשאיר וליצור רזולוציות של מחשבות עמוקות שהמבט הפשוט לא מגלה. זה ספרות הדרש, ושהיא יכולה להגיע להגדים אגדתיים, רוחניים, לפעמים להסקים הלכתיים, שאתה לא תגזור אותם מהנושא לפני עצמו כל כך. זהו.
זה לא דווקא תכנים פנימיים.
גם עצמו נקרא תכנים פנימיים, אתה לא יודע. יש... אז אם זה אגדות, אז כן. זה תכנים פנימיים, אבל הנקודה שעושה את זה לדרש, אם אתה שואל מה זה אגדה, זה בפני עצמו, אבל אם אתה שואל מה זה מדרש, בכל מקום שהוא מופיע, דרשה. דרשה זה כמו שהסברנו פה עכשיו. אבל אולי עכשיו אני חושב שעל פי זה אפשר גם להדביר מה זה מדרשים. מדרשים זה אקלקטיקה, זה ריכוז של לימודים כאלה. עכשיו, בשעשי, אז יש גם מדרשים. משתמשים גם בדרשות, ובמים לא. אבל כנראה שהמדרשים זה עניינם. מדרשי האגדה שמוסקים בצדים הגדתיים, מדרשי הלכה בצדים הלכתיים. כן?
יש כלל
שאני עוזר להכין בין מה שקרה. אני לא יודע. כלל חד משמיע עליי. צריך בשביל זה שימוש תלמידי חכמים רב. שימוש, זאת אומרת, גם של תלמיד חכם חי, וגם של לימוד רב. יש דברים שהם בוטים, שמספר לך רבא ברבחנה שהוא היה בספינה שהעיפה אותו הגל עד הכוכב הקטן וכמעט נשרף מזה, אז לא ימצא מי שיחשוב שמדובר שם על מאורע היסטורי. אבל כשיש, אני יודע, רבי, מי זה היה שם? רבי שמינה מנדוצה שהביא שהדובים שלו הביאו, העזים שלו הביאו דובים בקרנה. זה היה או לא היה? שאומר לשמן וידלק, לחומץ וידלק. היה או לא היה? זה עושה רושם שהיה, אחרת מה מסופר, לא? אולי לא היה?
העזים לא חיים שם.
העזים לא היה, אבל העזים היו בני דודים של השמן הזה, לא? הם נאמרו באותה נשימה, באותה סדרת סיפורים. הפרגיות היו, העזים היו, אבל הדובים לא היו.
אבל שם הוא אמר, אז אתה יודע, זה הקדוש ברוך הוא קיים, אבל פה הוא לא אמר לעזים שלו שיבדו לא הייתה.
למה הוא לא אמר? אמר. הוא אמר שאם הם מזיקות, יאכלו אותם דובים, ואם לא מזיקות, יביאו דובים. יביאו דובים. אבל זה היה או זה רק משל היה? אז יש דורשים כך, יש דורשים כך, לא יודע מה הכלל. כן, תשאיר לי, קוראים לך
יון.
איך?
בקטע הצדיקים.
ברכת על הצדיקים, כן.
אומרים
לתת לך רצון, אנחנו לא מוכנים בשמחה באמת. כי מה זה לתת לך רצון? מה זה לפתוח ברצון? מה זה? למה שאני אשים אותך, כאילו, איתם? אתה לא, ברור מה שאתה. חצי הראשון של שאלה הבנתי. שאלת, מה זאת אומרת לפתוח ברצון? מה זה קשור לך? מילים הבאות שאמרת לא הבנתי. בשמחה, חלקנו עם אלה שבוטחים בשמחה.
הם הגיעו למצב הזה,
אנחנו נמלט. אין שכר טוב לכל הבוטחים בשמחה. עשינו יותר ממהם, ולעולם ללבוד, כי לך מתחנו. אם אנחנו נגיע למעלה הנפלאה הזאת של הבוטחים בשמחה באמת, שיש שכר טוב להם, אז לא נברש, כי בשמחה לא בטח, כי בשמחה בטחנו, ולעולם ללבוד, כי בשמחה בטחנו. מי שהוא בטח בשם השם, ודאי שאין לו מה לבוש.
אני אומר את זה כבר מעצמי.
זה מה שאני מבקש, אני מתפלל להגיע למדרגה הזאת שאני מבטח בשמך, ואז אני לא אבוש לעולם, כי אני כבר אהיה בוטח בשמך. מה זה?
לפתוח ברצון.
לפתוח ברצון. אני מציע כל מי שנבין, מה זה לפתוח? אז לא יהיה כל כך קשה הרצון. לפתוח ביטחון, הרצוי די היה אומר שביטחון זה אמונה חזקה. אמונה חזקה מאוד זה ביטחון. מה זה אמונה חזקה? אמונה חזקה זה הכרת עניין בצורה בהירה ונכונה ואמיתית כמו שהוא, והתקשרות נפשית לתוכן המוכר, תוך כל משאבי הנפש שנגזרים בתוצאה מאותה הכר. גם הוא נמצא במצב כזה שמבין את העניין והוא קשור אליו כל נימי נפשו עד לכדי יציבות גדולה, זה נקרא ביטחון. יוצא שהביטחון לעולם הוא בשמחה. שם השם זה הנשמה, זה המגמה, זה האידיאל. הוא אמר את הרצון. טוב, רצון האלה, כמובן. בשמחה בטחנו, האמנו רצונך. כלומר, אנחנו מכירים את מגמתך, את רצונך, את עניינך. מזדהים עם המגמה הזאת, בכל נימי נפשנו, רוחנו, נשמתנו, קשורים בזה. זה נקרא בשמחה בטחנו.
כן. אני חושב את השאלה, אבל התורה הרי גם מחנכת אותנו להסתכלות פנימית, לפנימיות.
כן.
אני יכולה להגיד על עצמי, זה עזר לי הרבה בקטע, אבל אם יש, זה רואה לי קצת מהפרשה של השייח, בזאת השם נקרא בשבת, כתוב גם כן להזכיר את אותם המקרים שהתקשה איתם כי הם מראים לי הפוך.
כן.
עכשיו הפסוך של ולמד לספר ובני בנך ובן בנך וכאשר התעלתי במצרים ואת אותה אשר שמתי בה מלכן כאני השם. זאת אומרת, מה צריך לבקור מניסיית מצרים? עוד כל הניסים שנעשו לנו, כן, כסם סוף, מה תזכור? מה שהתעלתי במצרים. או אני אפשר לקחת עוד כמה דוגמאות שבעולם של החברים שלא שם חלקנו קיים שהם משתחרים מאבל וריק, כן, מה אכפת לי מהם? למה לא מספיק במה שלפני כן, מה שאחר, ואנחנו מסתחבים לפני מלך מלכה, אנחנו נדוש ברוך הוא, בואו נסתכל על עצמנו, מה טוב בנו, ולמה... או ביציאה בית המדרש, אנחנו משקיעים ומשקיעים, ומה אכפת לי מהם? למה אנחנו נסתדר אחר כך לדוש ברוך הוא, כן? גם כן ברוך הוא כאילו שדענו נטועים, וגם כן ההסבר הידוע על הברכה של הגבר שלא עשה לי אישה בבוקר, בסדר, אז זה עונה טוב על השאלה של שזה לא שובניזם, אבל אף פעם לא ראיתי, התשובה שלי תמיד בפנים היא לא לשאלה, נגיד, של למה להגיד ברוך שאתה לי גבר ולמה דווקא שלא אתה נשאר. זה כל מיני סיטואת דוגמאות שיש לי על ה... אני חושב שיש להם אותה תשובה מן הסתם.
אתה צודק, יפה. אז ישר, איך נעשה לכל השאלות תשובה אחת? אולי נגיד, כמו שמר"ל אומר, ידיעת ההפכים אחת. ואתה לא מבחין טוב את הלבן, אתה לא יודע מה זה שחור. אתה לא מבין מה זה גאולה, אתה לא יודע מה זה גלות, אתה לא יודע מה זה טוב, אם אתה לא יודע מה זה רע, אתה לא יודע להעריך עד כמה טוב מצבך, אם כל מה שאתה יודע לסמן במצבך זה את החיוב, אם אתה לא מבין איזה תאומות אופציונלית שנצא בהם שישנם ממדים כאלה הפוכים לחלוטין ממעמדך. אז במסגרת זאת אני כל כך להתבייש מה שאנחנו אומרים שגדילנו מן הטועים ונתן לנו תורת אמת, כי אתה רואה שהאופציה לטעות, בוא נגיד, היא 359 מעלות. תגיד תודה שדווקא אתה חובנת למעלה הנכונה, הכיוון הנכון. אז תודה גדולה יותר מאשר אם אתה אומר סך הכל קיבלתי טוב. זהו, נקודה. עכשיו בוא נראה לפי מה שאמרנו פה, מה עדיין עומד מסדרת השאלות.
לא עונה לי על למה אני
אספר
את
השאלה התעללתי. זה נכון. אז מה נגיד על למה אני אספר את השאלה התעללתי במצרים? ייתכן שגם זה כך, אולי זה קשור גם ולא ישמע לכם פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים. אז התעללתי זה במסגרת רבות מופתי. ומה היו רבות מופתיו של השם? זאת אומרת, לא היו עשרת המכות, נכון? אבל אם אנחנו יודעים שעשרת המכות הם מסודרים לנו בחז"ל כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם ועשרה דורות מאדם עד נוח, עשרה דורות מנוח עד אברהם ועשרת הדיברות. יוצא שיש איזה מתאם בין הממדים האלה. אז אתה מבין שאשר התעללתי במצרים ברבות מופתי בהם, זה בעצמו פועל יוצא של הופעת האידיאל החיובי, התוכן הזה של עשרת המאמרות שבהם נברא העולם, שהולך ומשדרג את העולם דרך עשרה דורות שמאדם עד נוח ומנוח עד אברהם, שבא לחתום את החותם הצורני הזה שנקרא פה עשרה, ובסיכמו של דבר הוא יתגלם בעשרת הדיברות, מי שמפריע לזה חוטף עשרת מכות. אז למען תספר חותמי מבחר ובן מבחר אשר התעללת עם מצרים, מה התעללתי? עשרת המכות רבות מופתל. ובזאת אתה מבין שיש פה יסוד עליון נשמתי שורשי של כל היש, שהוא זה שמתגלם בעם ישראל וחותם את חותמו באותו כוח שעומד למיצר למשמה ישראלית, עד שהוא שכל האיכויות החיוביות שצריכות להיות, להופיע בעם ישראל, שהן האיכויות היסודיות של כל היש, של עשרה מאמרות שבהן נברא העולם, אלה שהן נותנות את ידם במצרים. זה ההתעללות. אז יוצא שזה כן חוזר לתשובה הראשונה שאמרנו, ידיעת הפכים היא אחת. כמו שאתה מבין בעומק הרע, זה כמו בליל הסדר. כי אפשר גם את זה להוסיף לסדרת שאלות שלך. זה רשימות ארוכות שאנחנו אומרים שם.
50
וזה וזה. כי כל זה בא לגלות לך רזולוציות של איכויות. כל המחלה ששמת במצרים לא עושים עליך, כי הנה השם רופא לך. איכויות שמופיעות בעם ישראל, הנגטיביות שלהם זה מצרים. וכל האיכויות השליליות הם הכיוונים החיוביים שצריכים להופיע בנו. אחר שאנחנו מבינים שבאמת כל הרע שהופיע להם הוא רק בגלל שעמדו כנגד התוכן האידיאלי שצריך להתגלות, ולכן זה הולך בצורה נגטיבית. מי בחורי? הנה אנחנו מכיר את בנך בחוריך. חולים בני ישראל היה אור במושבותם חושך. עם ישראל הולכים מתלכדים להם הרבה, ואח החיים הפנימי מופיע בישראל להם ים, להם דם. אין הלאה.
אני רוצה להגיד מזה יש את הקבלה הזאת שהיא בועטת בין מעשה בראשית ליציאת מצרים.
כן, גם בשבת אנחנו ככה זוכים זכר ליציאת מצרים, זה מעשה בראשית. זה הכל בתנועה אחת גורם את העניין.
וואו, את המאמרות, את המכות. ואיך לא נעל שלא עלת נשאר?
אז זה א' קצת דומה למה שאמרנו מקודם. תראה, יכולת להיות אישה, תגיד תודה, אתה גבר. יכולת להיות גוי, תגיד תודה, אתה יהודי. והחיוב הוא ניכר מצד זה של... זאת אומרת, נכון שאני יכולתי להגיד ברור שאני גבר, ברור שאני יהודי. אבל מכל מקום, מאחר שפה אנחנו באמת בטח אני לא יודע איך אתם נוהגים, אבל על פי הרב קוק נוסח אשכנז, אז נוהגים להצמיד את הברכות האלה של ברכות השחר של לשכבי וכו', והמשך אלוקי נשמה, אלוקי נשמה אתם לשכבי לשניגון לשני אבד לשני נקשה. אז באמת פה עם שחר הולך האדם בד בבד עם הודעה על שהחזרת בי נשמתי, נשמה שנתת בי תוריי, עצמיותי, ברתיי, צרתה, על המהות העצמית שלי, שאני בד בבד עם התחדשות החיים שמופיע בי עם שחר, אז אני עומד פה על הגדרתי העצמית. הגדרתי העצמית היא קודם כל הלב שיש בו בינה להבחין בין יום ולילה, יום ולילה בכל הממדים. מתוך כך שלא שאני גוי, לא שאני גוי, זה בא לציין את העצמיות הפנימית שלי. העצמיות הפנימית שלי היא יהודית, אבל התוכן הזה העצמי הוא כמו כל עצמיות שבאמת אתה לעולם לא מכיר אותה, על כל פנים לא בצורה חיובית, וכל מה שאתה משיג מכל דבר זה לעולם אתה סובייקטיבית שלך מהעצם, והמהות כפי של עצמה היא לעולם נעלמה. ולא כל שכן כשאני בא לדבר פה עכשיו על נקודת יהדותי, על היהדות, זה נעוץ באותו גובה של מחשתן של ישראל שקדמה לכל דבר, שהיא זאת שמתנוצצת באיכות הנשמתית של היהודי. והתוכן הזה הוא למעלה מכל מערכת המושגים שלנו, כי זה תוכן האידיאל האלוהי שבנשמת ישראל. אז זה כאין המושג האלוהי שהוא תוכן חיובי כל כך נעלה, שאם אני אהגה אותו בהגותי המחשבתי, לא כל שכן בהגייה המילולית, אני חונק ומשפיל ומגשם ומזהם ומצמצם את המושג הרבה מאוד מעלות מהאמת שלו. על כן אנחנו רגילים למחשבות של הרמב״ם שאומרים לנו שכל תארי האלוקות הם שליליים. בואו נשאר, אנחנו רוצים לחשוב על האמת, האמת כשי עצמה, בואו נגיד מה היא לא, כי בזאת אנחנו אומרים אמת מוחלטת. אבל שנגיד באופן חיובי אנחנו מתחילים לזהיר ברוח זאת, אז אנחנו אומרים שבסנגוי גם כן, כי עצמיות הישראלית היא כזאת, היא כזאת ש התוכן החיובי שלה הוא למעלה מכל המושגים שלה. ובזאת אנחנו נמצאים על הציר של האמת, האמת בפני עצמה שהולכת ונותנת לי את עצמיותי, את הגדרתי, ברוך של הסניאבית, החופש. החופש זה הנאמנות לעצמיות הנשמתית. ניגוד לזה זה האבי. כי כיוון שאני מדבר על עצם הנשמה ותכונתה העצמית, בואו נדבר בשפה שלילית. בכלל תדעו לכם שהמקובלים, אז הם מחבבים את השלילות יותר מאשר את החיובים. אם אתה בעיה לשונית כזה, תמיד אומרים, הם לא אומרים יש. הם לא אומרים אין. הם אומרים לא יש. כי כמו שדוד המלך אומר, אחי תולעת ולא איש. הניגוד, השלילה, מגדיר בצורה תהומית יותר את האמת. אז גם פה אנחנו עכשיו אוחזים בהופעת האמיתיות הנשמתית. לא גוי, לא עבד, ותפקודי הנשמתי מופיע כלא אישה. וזה הלך שעצמו אומר שיש משהו מציאותי ממשי מוגדר וטבעי בגוי, בעבד, באישה, שאלה הם ממדי מציאות מוחשים וטבעיים ומובנים ומושגים יותר מאשר העצמיות הפנימית. ולעומת המציאות המוחשת, על בסיסה אני מגדיר את המעבר לזה, מציאות הנשמתי, לא גוי, לא אב, לא איש.
אם הייתי אומר שברוך שאתה אני יהודי, אז לא הייתי מסוגל להבין בכלל את ה...
אני מזייף, אני רוצה מזייף. אני רוצה, אתה רוצה. כן, מזייף גם במחשבה. כי באמת, אם הייתי מבין מה זה יהודי, לא הייתי מדבר על זה כל כך. יהודי. בפה הריבות אפילו, האיש, זה המשך מתפקודי כיהודי חופשי, בתפקידי הנשמתי במציאות. איש, לא אישה, יותר
טוב.
הגברים למה לא מברכים שעצה נקרצה? שהם אינם עושים קרצה. כי הנקודה המיוחדת, זה מעלה שיש לאישה שאין לאיש. האיש לא יכול לברך. אנחנו, תראה, אנחנו עושים את האמת. אנחנו לא צריכים פה להכניס לעצמי. אז עם כל הכבוד, אבל המעלה המיוחדת של האיש, זה דווקא אותם צדדים שהוא לוקח אחריות ובחירתו החופשית מגלמת את הרצון האלוהי על פי דעתו, על פי עניינו, על פי כיבושו, על פי עיצובו את המציאות. זו התכונה האישיית. אבל אין לו את המעלה הנשית, שהמעלה הנשית היא אלוהית מצד עצמה. כי הרבותיד היה אומר, האיש מה הוא עשוי? על פי המשל הקדמוני של מעשה בריחים, ויצבור הפער ויפח באפיו נשמת חן. התיאור הזה של בריאת אדם זה מציין את המהות האישית, הוא פרטים, והנה נתפחים בפרטים האפרוריים האלה, הפרריים האלה, נשמת חיים, וזה המהות האישית. ובזאת הוא נפש חיה, מופיע בו צלם אותי. האישה, נקודת המוצא שלה היא הרבה יותר גבוהה, היא עשויה מחומר שהוא לא אפר, חומר של צלם אלוקים, חומר יסודי הנשי, תכונה הנשית ביסודה אלוקית, היא עשויה כרצונו. הנטייה הנפשית הנשית זה עניינה לגלות את השלמות כמו שהיא, לא מצד העיצוב והכיבוש והיצירה והבחירה החופשית, אלא מצד התכונה השלילה. יש משהו מאוד סתם נשים, חברות את התורה, סתם נשים, חברות את ארץ ישראל. מי שמכיר פה במציאות, תמיד אנשים בתכונה בסיסית נמשכות לאידיאליזם בצורה טבעית, בצורה הרבה יותר קלה מאשר הגברים. מי שמה, תבדקו, תבדקו טוב בין חבריכם המבוגרים פה, שהם גרים פה על הגבעות בכל מיני, מי גרם להם ללכת לגור שם בקרבנים האלה? תמיד זה אישה. היא, שלא לדבר שאם היא לא תסכים, אז אין, היא, על פי אישה כל דבר, אבל גם היוזמה להגיע לכל המקומות המשוגעים האלה, זה היא. כי נשים יש בהם משהו אידיאליסטי טבעי. אופנים, המסוגלות של האישה להסתכל אחר דברים גבוהים, היא מהירה יותר, קלה יותר, מאשר האיש. שאיש, זה לא הנקודה שלו, הנקודה שלו, מה אני אעשה שייתן את רישומו במציאות, זה הנקודה. אני אחתום את חותמי האישי על המציאות, זה התכונה הגברית. אבל אישה, איך לעשות? מה?
כמו שמתואר בפרק בדברי, אדם נברא ואז הוא בא לגן עדן, והאישה כאילו...
נברא כבר בתוך גן עדן. יפה.
למה אישה במהותה מקבלת? אם היא מעצמה הרצון האלוקי, הרי נותקן שדווקא זה יפעיל, לא?
באמת זה מפעיל. הצרפתים אומרים שרשלת פעם. כלומר, מאחורי כל איש. אז יש איזו דמות סבילה שמפעילה אותו. כידוע.
פועל.
נכון.
וגם בטבע לפעמים.
נכון, אז מה?
אז אני מבחינים שמצד ה... לא יודע, יש שברה שאומרת שהדבר שהוא מצד עצמו הוא מתמיותו אלוקי, אז הוא מי שיצטרך להוציא החוצה. לא שהוא צריך לקבל מה.
תראה, שאומרים שהיא אלוהית, זאת אומרת שהיא נוטה לקבל את הרעיונות האלוהיים. נכון שהיא גם מסוגלת לקבל רעיונות של השטן. ברא אישה, ברא שטן אימה. אבל התכונה הזאת, היא נוצרה בצורה כזאת שהיא מאוד מסוגלת להתפעל מדברים גדולים ומדברים קטנים. והצד הטוב, שהיא בנויה בצורה כזאת, נוצרה אישה לא להתפעל מדברים קטנים, רק כל כוח, כיוון שהוא יוצא מהקשרו, אז הוא יכול להופיע בתלכולי. אבל התכונה הזאת מצד עצמה נוצרה האישה כנפש סבילה שמתפעלת מתחמים אלוקיים. וזה דבר שאין לאיש. זהו? כן. בקשר
לאיך
שאתה
אומר,
שאנחנו צריכים
חטאים בכלל. האם חטאים, טוב, האם חטאים קודם כל אחרי שהם קרו, אנחנו יכולים להסתכל האם אנחנו כבר אומרים שהם היו לכתחילה, אחרי שהם קרו? זאת אומרת, החטא קרה, ועכשיו בגלל ש...
לא יודע מה זה המילה הזאת לכתחילה. אחרי שזה קרו לכתחילה.
לכתחילה לא מבחינתנו. זאת אומרת, מצד התיקון שעכשיו, אם לא היה את החטא, בעלי תשובה גדולים ממקום שבעלי תשובה עומדים.
אפשר להגיד דבר כזה, שאחרי התשובה, מתוך תשובה, אחרי שעשה אדם תשובה, הוא יכול להגיד את האמת, שאילולי החטא לא היה מגיע למדרגת התשובה. זה נכון. זאת אומרת, כתחילה. לא כתחילה. בדיעבד, בעזרת התשובה, אפשר להגיע למקומות שצדיקים גמורים לא עומדים. אבל זה רק אחרי התשובה. זה לא אחרי החטא. זה אחרי התשובה. החטא הוא בדיעבד. מה זה בדיעבד? זה לא היה אמור להיות בכלל. וגם אחרי שהוא נעשה, זה קלקול, וזה לא טוב, ולא היה אמור להיות. ואחרי שקרה דבר שלא היה אמור היה להיות משום שלב, וחזרת בתשובה, אז עליהם חייר יחיה.
עכשיו, חטא אדם הראשון.
זאת
אומרת, אפשר לומר, נראה לי, שבעצם כל החטאים, המציאות הייתה יכולה להגיע לאותו מקום, גם אם לא היה את
החטא.
אני עם חטא אדם הראשון, אנחנו יכולים להסתכל עליו שהוא היה מוכרח שיהיה במציאות.
לא, לא פתאום. אם הוא היה מוכרח, זה לא חטא. נצרתי לצאת, אתה מבין.
אנחנו מסוכנים לזה כחטא, זאת אומרת, כירידה של כל המציאות.
כן.
ומכאן העולם, המציאות מתעלה עד למצב כזה שהיא גם לוקחת איתה את כל הצבילים הנמוכים של המציאות.
אז זה שוב, זה כמו שאמרנו מקודם, אין שום הבדל בין חטא אדם ראשון לכל חטא. זה לא היה אמור לקרוא, יכל להגיע אחרי. מכל מקום עכשיו שהיה חטא בדיעבד, והאדם והאנושות יחזרו בתשובה שיתקנו את החטא של אדם ראשון, אז גדול יהיה כאילו שישה בחילול השם, ועל ידי חילול השם הזה קודם כל מוצא כאילו שם הגדול. יכול להיות, אבל להגיד שזה היה מחרפי, זה היה כפי מה פתאום.
אבל
אתה פשוט
הייתה יכולה גם להגיע לזה, גם בלי החטא של אדם ראשון. כן? בזמן דוד היה מדיפה, ואז דוד תיקן להגיד לכל המעין הרוחות.
איך?
דוד תיקן להגיד בכל יום מהברכות.
מהברכות, בגלל המגיפה.
כן.
טוב.
ראיתי לי לתוך הנוח.
כן. לא, אני גם לא, אני כבר, אני בסדר, לא מכחיש, רק אני לא... או ששכחתי את זה או שמעולם לא ידעתי, כן.
אני רוצה לשאול מה הקשר שאומר מאחורי זה של לעצור מגיפה, כל הברכות שאדם ילדים יכולים.
בטח, ככל שאדם הרבה ברכות, ובוודאי פחות מגיפות, לא? מה זה מגיפה? זה דברים, זה זורמים, לא על פי תקנה. מה זה ברכה? זה התכווננות לראות בכל דבר תופעת השפעה האלוהית, את השלמות האלוהית שהולכת ומתרבה, מתווספת. אתה עולה על הזה עם החיובי, פחות שלילי.
לא, דווקא מה?
כן, זה מספר שלם. והכלל עם כל פרטיו, 10 זה הכלל, 10 פעמים 10 בכל פרט, יש את הכלל. כל הבחינות המציאות. 100. כן.
כיצד אדם הראשון חטא אם עדיין לא היה לו את הראשון? כמובן זה הדבר חיצוני לו, בא בתוכו לבטים.
כנראה אומרים שאדם ראשון, כמו אומרת, אדם ראשון מינה הרי משוך באר לתי הרי, באמת זה היה בבחינת מירים, כלומר זה לא היה מצד עמדה יצרית, זה מצוך עמדה אידיאולוגית, נמצא נרעיון כזה, בוא נראה איך מכירים את העולם, איך פועלים במציאות מתוך גישה אחרת, לא דחף טבעי שמושך אותו, אלא עמדה אינטלקטואלית. כתוב שהיה לו ככה, כתוב, אם אתה כלומר מצטט יצרה, לא היה לו יצרה, כתוב שהיה לו יצרה מחוץ לו, ככה כתוב בנפש החיים. אז זה כמו שהסברתי פה, לא היה כזה דחף עמום, עיוור, גס, כמו שיש לנו ביצרים שלנו, אלא מתוך עמדה קראתית. יש לזה משהו עוד יותר חמור. זה בעצמו היה החטא שלו, שהוא בבחירה הכניס את עצמו, הכניס את עצמו לחוות את היצריות בצורה מוחשת, לא בצורה כזאת.
אני רוצה לך לשאלה שמעניינת אותי, אתה יודע מה שדבר לא טוב, זה שצערה, או כאילו הוא בחר להיות בתוך היצרה, הוא כוח מה, הוא כאילו אמרה את דבר השם.
זה נכון, אפשר לעשות מריד מתוך שיקולים, כדאי לעשות ככה או ככה, הוא בוחר. בוחר מתוך הקרא לעשות. הנה, אני אתן לך ממשל, אולי הוא התכוון לשם שמיים, אתה מבין? כי אפשר לעבוד את השם, בלי שיש לך מתחים מצרים. אתה בוחר לעשות טוב, אבל אולי לעבוד את השם יותר טוב שיש לך מתחים מצרים. אם זה תמיד גבר עליו, אבל אם אין לי מתחים מצרים, אז איך אני אבוא את השם על ידי מתחים מצרים שאני מתגבר עליו? אז הוא רוצה להכניס את עצמו להתאחד עם התכונה הזאת של מתח בין טוב לרע. הוא עושה את זה לשם שמיים והפיל את עצמו. נכון, זה החטא. אם אמר לו כן, זה היה מצווה גדולה, מאחר שהוא לא היה אמור לא לעשות את זה, והוא עשה דבר שאמור לא לעשות, הוא החליט כן לעשות.
אני אגיד שמשיקול אידיאלי הוא עשה את זה, אבל
אידיאולוגי אולי למטרה, כמו שהמצוות החטאים הגדולים נעשו, הם תמיד נעשים לשם שמיים. אז סביר שגם פה זה היה חטא כזה עסיסי, כוונות טובות וזה וזה וזה, ואז עשה את הדבר הכי נורא. כן, טוב, לילה טוב. מה אתה אומר? אך! אני חושב, אני חושב להגיד שאדם ראשון, הוא כל האנושות, מה אתה חושב שאדם ראשון? דמות היסטורית דווקא. כן, שלום. ודאי, שמתי שמדובר על אדם ראשון בספורים, הכוונה היא לאנושות. אידיאת האנושות זה אדם הראשון.
ומה זה אדם?
מה זה אדם?
קוראים לו אדם, קוראים לו אחיה. מוח שבו אדם מתפקד, פועל, לבין מוח ואדם יושב. אז מוביל את עם ישראל בתקופת שלמה, על מצב ער לשם. העולם היה במצב ער.
היה, אני חושב, הכי ער שהיה אי פעם. ימי שלמה נחשבים בזיכרון שלנו בתקופת שיא השיא.
אז אין הבדל בין משיח לתקופת שלמה?
אולי יהיה עוד יותר. יש ער אנרגטי וער ער. אבל שלמה עד כאן זה היה הטוב. הטוב מכל זה היה ימי שלמה. אנחנו מצפים לעוד יותר מזה. למה לא?
גם אם הדרגה מעל עם ישראל, יכול להיות שיש, אחרי הדחתך עם ישראל, יכול להיות שיש נבואה?
כי עם ישראל הם, הם הנבואה. רק עכשיו אנחנו דאחנו, אנחנו בקושי, אנחנו עסוקים עכשיו, אתם מבינים, ונחזור לבוקר. אנחנו, מה אנחנו? עצמות יבשות שמתחילות קצת להיות קשורות אחת אל השנייה. יודע, אולי אור קרם עליהם מלמד. אולי אנחנו כיום גבייה מתה. אתם יודעים מה? אנחנו גבייה מתה. במשל של הגרא, או חצי גבייה מתה, כי רוב עם ישראל עדיין יודע, כבר יש גבייה מתה, ועוד המון עצמות יבשות מפוזרות על פני כל העולם, ועסוקים להתקבץ ולהתאחד, לעשות עלייה. אבל זה המצב שלנו. בטח רוח אין בהם. זה הרבה יותר מזה. תודעה נבואית, אני חושב. רוח, רוח שתהיה בהם, שמשוב להיות נביאים. נביאים, על ציר הנבואה. זה שכר, זה מוסר, זה קדושה, ורוממות. וכל זה תודעה לאומית של שכל ומוסר ויהוד קוסמופוליטי ואוניברסלי ונשמתי ומגמת נשמתי וקודשי ונבואי. כל זה צריך להיות במערכות הלאומיות שלנו, כלאו. אנחנו מאוד רחוקים מזה.
גם כדי שיופיע משהו שהוא מעל, דרגה מעל עם ישראל, צריך להיות משהו שיכלול את כל עם ישראל פלוס.
נכון,
אז מה בטבע יכול לכלול את עם ישראל פלוס? מה הדבר שעוד לא נברא בעצם?
אולי אני יודע, כהנים. המתונה, תראה, המודל צריך להיות זה בכמותו קטן יותר מעם ישראל. הוא מורכז יותר באיכותו. כל האיכויות שיש בעם ישראל יהיה. וחוץ מזה, אני חושב שזה גם גוחך. השאלה שלנו פה בדיון הזה, אנחנו יכולים לדון על זה. זה כמו, אתם מבינים, בוא נראיין דומם. מה המדרגה שמעליכם? בוא נראיין צומח. מה המדרגה שמעליכם? בוא נראיין בעל חי. מה המדרגה שמעליך? זה לא במושגים שלנו, אתה מבין? נבואה אפילו זה לא במושגים שלנו. בנבואה אנחנו, הנה, אנחנו פה יודעים מה זה. אבל שתי נבואה, אני יודע. בחיית המתים, אני יודע מה יש. לא במושגים שלנו, תשאיר, לא מעניין אותם. כן. שכחתי, אל תזכיר לי. כן, צי.
רציתי לשאול על המושג עין הרע. אני מבין, כאילו, עין הרע, ואומר ששימון יכול להגיד על דוד, מישהו שומע מישהו יודע, שפה בעסק שלו, ונגיד מוסדות שלו, אומרים, הוא מישהו עשה לה עין הרע. אז בכלל, אם יש לזה, בכלל זה מחזיק ביהדות הדבר הזה?
אני חושב שאלה. איך שאתה מבין את העין הרע?
מה זה
העין הרע? העין הרע זה... הגמרא אומרת שוריין הרעין הבלי בתלו. כלומר, שור העין תלוי בלב. או בסגנון אחר שאתם סתם, אתם יותר מכירים אותו. זה נקרא... מראים לו לאדם ירואה ליבו. עין רואה ולב חומד. אבל פה אני אומר להפך. העין רואה את מה שהלב חומד. או, על פי הלב העין. שור העין, אתה רואה את מה שאתה חושב. ולפעמים מדברים כך. אתה רואה מה שאתה מערער, זה מה שאתה רואה. לעניינים, עין רע זה רק שיקוף של לב רע. יש אדם עם לב, מה זה לב רע? גאוותן, אגואיסט, שואף, אגוצנטי, שואף שכל הסתובב סביבו, שתלטן, רוצה שכולם עשו רק מה שהוא רוצה, שיקרה למה את מה שהוא רוצה. קנאי, לא יכול לשמוח בזה שמי שיש משהו ולי, למה? ועוד, ועקבת, המידות האלה עם תוספת, ערבב אותם, זה לב רע. יש לפעמים אנשים שיש להם לב רע. דומיננטיות של המילים שאמרתי מקודם, פלוס. הטיפוסים האלה יוצרים אישיותם היא רעה, יוצרים אטמוספירה רעה. כי יש אנשים כאלה שעל פי אישיותם הרעה, אווירה נחרבת במציאותם. ואז, נכון, שמסתכלים על דברים, רואים דברים, כל דבר, נמצאו את הדבר עליו, על הביקורת. אפילו שלא רואים על הביקורת פיזית, ממשי, תודעתי. אלא עצם הקשר שלהם אל העניין, שמבט העין הוא מקשר את הלוך הנפש, ואז האטמוספירה הרעה יוצרת דברים רעים. וזה, כן, זה מפריע. ישנם קשרים טלפתיים בין בני אדם. וכולנו משפיעים על כולנו, לפעמים בגלוי ו... כן, בסמוד. אז על כן, יש דבר כזה שנקרא עינה, וזה פשוט השפעה של הלבבות הרעים, ומגמת חייהם, התעניינותם, מבטם, אז זה מזרים את, את האישיות הרעה שלהם, מאחיר את, את החיים, את האווירה, ופוגם. פוגם, מחלי, יוצר מצבי רוח לא נעימים, וצבניות, ועצבונות, והתקופות לב גם כן.
הקטע של
הסמוי,
כן?
יש לך
השפעה...
מה זה סמוי? כל מה שדיברתי זה רק סמוי. זה לא בכך גלות. מי שבר אומר, הנה אני עושה לך עין הרע. זה סתם טמבל אותי אוהב לא עושה. כן, גם אתה מפגש בטמבל זה עושה לך עין הרע, זה נכון. פגוש בדוב שקול ועל בכסיל ביבלתו. אבל משפיע אותי פה, אישיות רעה באמת, כל שהיא רעה יותר. אז ככה העין שלה יותר רעה. כן. זה הקו הזה שאמר, אני צריך לפתח אותו עוד קצת. למדתי אתכם פעם דרכי מורי? טוב, אז בלי דרכי מורי, אבל יסוד יסודות בעמוד החוכמות לידה, שהכל אורגן. ואם הכל אורגני, אז אל תיפול מהכיסא, שאתה משפיע נפשית על בן אדם, ובן אדם הוא קשור עם התפילות צומח שלו. כי הכל אורגני. אז אתה משפיע נפשית על האדם, אז גם הצמחייה שהיא קשורה אליו, היא מושפעת. אז זה נלקש שדה.
זה מסוים, זה מבוא שאתה רואה, אסור לך להסתכל על השדה של חבר שלך וכמותיה, לפני זה כאלה. החבר שלך בכלל הלך לישון, לא?
מה זה משנה? יש עוד עניין, זה הקנאה, למה השדה שלו ירוק, למה זה שלו ירוק, אני חושב שאין לו. זה מחשבות כאלה שמסתובבות. זה הבירה הזאת, היא פועלת על הנפשות, היא פועלת על השדה.
אז פועלת על הנפשות שתסתפל.
יוצר אטמוספירה כללית, חיה כזאת מפעולה, פועלת על הנפשות של ההוא.
אבל
אם הזכרתי
את זה בבוקר, אתה נשאר לגדול, כמו צריך, מה זה כזה עושה?
לא, זה כי... כוח החיים המופיע בצומח, או כוח החיים המופיע באדם, וכשנפשו יראה, זה פועל.
וכמו אלה שאומרים שאם אתה נשאר להשאיר עם לפרח שלך, אתה גודל יפה, כי אתה
מנסה את מנהלות. אני דווקא את הטיפוסים האלה לא אוהב, אבל תלך עם הקו שלי, דווקא זה מאשר את מה שהם אומרים. יותר מדי. כי אני לא חושב את הדברים האלה מדידים. זאת אומרת, זה שהתורה אומרת שלא יסתכל אדם על שדה וכמותיה. זה השוט שיש. חוטב, הנטייה הקנאתית של הלב הקטנוני של האדם, אז היא מקבלת פה תגבור. אני יודע. סיפר לי ששמעתי מהרב עמי שטרנברג שפעם אבא שלו היה רבה של כפר פינס, ופעם באו שני עיקרים מהכפר לדון לפני האבא, כי אחד השם את השני בעין הרע, הוא נותן עין הרע בשדה שלו. מה אתה עושה? שאני אשת פה בעיה, אני תוכיח. מדעתי, אני רואה, הוא עובר וזה, והצעה השדה שלי לא מוצלחת, בגללה. זה ברור, מה כבר יכול להיות? אני לא יודע. אני לא יודע מה היה שם הדין, אבל היה דין כזה, דין תורה. אני מנסה פה רק להביא את המציאות הזה בשביל להגיד שזה דבר שהוא קצת לא מדיד, אתה מבין, במסגרת זאת, אז עקרונית, בסדר, יכול להיות שאתה תתחיל למדוד דברים כאלה, איך למדוד דברים כאלה. לכן אני נגד טיפוסים אלה שאומרים, אני יודע, הם כבר עומדים לרעיין תכף את ה... את ה... את המטפס שהיה לקיר בחדר שהראה שם הרצח, לרעיין אותו שייתן עדות במשטרה. אז אז כאילו יש לי רגע, אבל זה ש בגדול יכולה להיות השפעה, יש לי השפעה. הגמרא אומרת שאסור לאדם לעמוד על שדה חברו וכמות תורה משום עין הרע. זה הנושא שלנו, זה מה שאת יודעת.
ממשיכים עם זה, אני זוכר שהיה גם בגמרא, אני זוכר איפה למדתי את זה, שהיה רב ותלמיד שהלכו, והוא ביקש, התלמיד ביקש מרב שלו שלמד איתו את ה... לא יודע איך לקרוא לזה, שמצמחים את הכזה, כישורים.
נכון, כשפים, לא קשור לפה. כן, נו מה, לא יודע, מה אתה רוצה? כן, אז מה הייתה השאלה?
אתה... הוא אמר שם שהיה משהו שהוא עושה וכל השדה נבל, אחר כך הוא הצמח את כולו בעצם.
שיפרת את הסיפור. זה סיפור הלכו בהלכות כשפים, ואני לא זוכר, זה היה עם רבי אליעזר הגדול, אם אני מתאר, זה לא מילה, וכל הקישויים התאספו למקום אחד. קיצור, הוא יכל לעסוק בכשפים, לא כשפים. זה עוד נושא שנקרא כשפים.
אפשר לקבל את הדברים האלה ככה, כמו שהם, או שזה... כאילו, באמת קרה?
כן, באמת קרה.
למרות שזה לא נראה לנו הגיוני אפילו קצת.
כן, שאלה רק הגיון של מי. צריך להבין. זה נכון. זה באמת הגיון של הרבה אנשים, אבל מכל מקום. כל פנים יש... יש יכולת... יש יכולת כזאת שנקראת כשפים, יש דבר כזה. כאילו כבר לא מאמין שיש, אבל מה בעיה? על כל פנים יש יכולת. גם כיום יש, יש אנשים שהם מתעסקים בטלקינזיס, אתה יודע מה זה? לא
טלפתים.
נכון, אפשר להזיז דברים בכוח מחשבה. אז
נשמע
אז יש בכוח המחשבה נשמע רחוק, זה יכול להיות. אז זה את דברים בכוח מחשבה, לא מקום אתה יכול לעשות שיעורי בית על הנושא הזה, כך אין היה חלק ד' וקשם בסוף שבת ב' תקד בה שם בשוב, בסוף כשפים מחשב, תסתכל את הפסקאות, תקרא, כמה שרה מסביר. אתה גם יכול לקחת את מילון הרעיה, להסתכל כשפים, מה שרה מסביר שם. בסך כל לקוח, פחות יותר מאותם מקומות, עם עוד כמה מקומות, תפתח את כל המקומות, אם תבין, רווחת. כן. כי אם זה כמו מקור החיים, היא הייתה אם כל חי, האמא, משם אנחנו מקבלים את החיים, ואת החיים אנחנו מקבלים בבית חיינו. כן, ברית אבות זה הערך האלוהי המוחלט של האבות, ומה שאתה השם אלוקים השם בחרת באברהם, כלומר יצרת את אברהם. יצירת אברהם לפי החוק אלוהי נצחי המוחלט, שאפשר בו נממש רווחים ממה שלמדנו פה, שמדריג את המציאות כולה, דומים, צומח, חיים, מדבר. אברהם זה חוק אונתולוגי, חוק בתורת היש. אם לא בריתי יומם עליי לחוקות שמיים וארץ לא שמתי. המגמה הפנימית של כל שמיים וארץ היא יוצרת מין תינוק כזה, בעלי כישורים, נטיות נפש מדהימים כאלה שמתגלה כאברהם. זה לא פועל יוצא של תורה חופשי, זה פשוט בריאה. זה הברית. זה כמו התכונה האנושית באדם. יש באדם ברית על תכונתו האנושית. זה לא רק התוצאה מבחירתו החופשית, הוא אנושי. הוא אנושי בעצם טבעו המוחלט החקוק בו. אז הטבע היצרי החקוק בנשמתו של עם ישראל שהתחיל להופיע מאיכות האבות, זה נקרא ברית אבות. והיא לא יכולה לתום, ברית אבות לא טעמה. כי הערים ימושו, הגבוהות תמותנו. חסדים יתכלנו, ברית שלומי לא תמות, אמר מאחורי השם. אף גם זאת, ביותם ארץ אויביהם, לא משתים לגלתים בחלותם, נפיר בריתי איתם. כי הברית, כמו שהמהר"ל מסביר שם, בפרק ג', פרק י' א', ב', שם בנצח ישראל, שהכל החוק המוחלט של בריאת עם ישראל בצורה כזאת, שבכלל לא מותנה בבחירה החופשית, ומילא גם הבחירה החופשית לא יכולה לקלקל את זה. ושוב, אדם יכול להתנהג כמו קוף, אבל הוא לא יפוך לקוף. הוא רק יהיה טרגדיה, יהיה אדם שמתנהג כמו קור, אבל את אנושיותו אדם לא יכול לעקור ממנו. יכול בכל צדדי ההתנהגות, אבל לא בצדדי המהות. הזכות זה כבר המאמץ המוסרי של האבות. זה אותם איכויות שנקנו בעם ישראל לדורות או לדורי דורות, כתוצאה מהמאמץ הרוחני שידעתי ושל צוות בנם בתוך הרב ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. חסדי אבות, שאבות היו אנשים טובים נורא וגם חינכו את בני אחריהם למאמצים הרוחניים והמעשיים שלהם, הלכו ופעלו מעבר לחינוך שהם חינכו את עצמם, מעבר למה שבמאמציהם הבכירים חופשיים גילו את תכונת ברית האלוקית שבנשמתם. הם כתוצאה מזה יצאו רושם אדיר שעשה את, את, את רישומו לדורות, אני יודע, עשרות דורות אחר כך, אולי הדורי דורות עד עכשיו, זוכר חסדי אבות. חסדי אבות זה המעשים הטובים שעשו אבות, זה זכות אבות. לא, זה לא מה שאמר. אני אומר, ברית אבות זה המימד שמופיע בעם ישראל כחוק שלא מותנה בכלל לבחירה החופשית, אלא מופיע כהופיע לראשונה באבות, ומכאן ואילך מופיע בעם ישראל, לא מכוח הבחירה החופשית, אלא מכוח היצירה האלוהית. חוץ מהמימד הזה, האבות, אברהם, יצחק ויעקב, עשו מאמצים מוסריים ורוחניים ומעשיים כאלה שיצרו משקעים לא רק בנפשם, אלא בצאצאיהם הממשיים והרוחניים והתרבותיים. וכתוצאה מהמאמץ החינוכי והמוסרי שלהם, הרושם שזה עשה בדורות עם ישראל. זה שעם ישראל רחמנים בישנים גולי חסדים, זה יכול להיות ברית אבות. יכול להיות זכות אבות. זה נראה ל... אני לא יודע ממה זה. זאת אומרת, זה יכול להיות גם וגם. אבל אנחנו עכשיו מדברים על דבר אחר. אנחנו מדברים מה גורם את האיכויות. האם המאמץ הבכירי החופשי של האבות זה נקרא זכות אבות? והמימד הסיגולי המוחלט, התכונה הבלתי בכירית של האבות, זה נקרא ברית אבות. במסגרת חינוכי, אז אימפקט חינוכי, אתה יכול להתאמץ לאורך דורי דורות במאמצים שיהיו מנוגדים בדיוק לכל האופי החינוכי של האבות, תגיע למסקנה שאתה מאפס אותו. תם הזכות אבות. ימי אליהו תם הזכות אבות. כלומר, המשקעים של החינוך של האבות מוסמסו אחרי דורי דורות של עבודה זרה ופרעות נוראית שהשתרשה בעם ישראל. הרושם של המאמצים הרוחניים והמוסרים של האבות נגמר, זהו. דוקה עד לאפס. סתם הספוטים.
מה
זאת אומרת
שבעצם האישיות של
אותו
דור היא שונה מאשר האישיות של דור שהיה להם.
זה משפט נכון חסר משמעות, כי גם המשפט שיגיד הדור השלישי אישיותו שונה מהדור החמישי, שגם לזה היה זכות אבות, וגם זכות אבות, כל דור שונה באישיותו, מה זה קשור?
בגלל שהזכות אבות יצרה רשמים על הדורות, נכון?
זה נכון.
עכשיו כשנקלה זכות אבות, באמת אותם רשמים נמחקו.
נכון.
השאלה
שלי זה איזה רשמים אנחנו יכולים להצביע עליהם שהם נובעים מזה, ואיזה רשמים אנחנו יכולים להגיד שזה מי... לא יודע. מה שקשה לדעת, זה קירוב, וגם וגם. אתה רואה את שיעות, אתה שואל מה באישיות הזה כתוצאה מחינוך ומה כתוצאה מאופיו עצמו. כל דבר זה גם חינוך, גם אופיו עצמו.
כתוב
הראשון,
היה דור
שבטל
דור
שבטל דור
שבטל.
דור של אליהו, זה מה שהזכר.
אז אפשר להסתכל על הדור של אליהו ולראות, ודרך זה להבחין מה נובע מזכות אבות, מה נובע מזכות אבות, לא?
ממש לא.
למה?
כי... לא יודע אם המעשים הטובים הם נעשים רק מהזכות, או גם מהברית, או רק מהברית.
אין שום זכות.
יפה, מי אמר שהזכות היא פועלת על ציר אחר מאשר הברית? כי הברית היא בעצמה יוצרת נטייה של רחמנים ושנים גומי חסידים, והזכות גם כן עושה את
זה.
בן אדם מוכשר למוזיקה. זה שהוא מנגן, ממה זה נובע? מהתכונה העצמית שלו או מזה שהוא למד מוזיקה? כן? מה התשובה?
זאת אומרת, זה יכול להיות הבדל באיכות.
נכון. זה באיכות. כן. תזכיר לי. כן.
שני השאלה, אפשר להשלמה לעין הרע? כתוב בגמרא שמי שרוצה למלט מעין הרע, אז הוא תפס את האגודל בעבונו, זה עשר. אז הפעולה שזה היא שמי שקרא את הפסקה ויודע את הרעיון שמאחורי הפעולה הטכנית, וזו פעולה סגולית שעובדת על כל אחד.
מי שקרא את הפסקה, אז הוא יודע שכתוב שזו פעולה סגולית שעובדת על כל אחד. אין ספק שהוא קרא את הפסקה, זה פועל יותר. אתה מבין את העניין הזה.
עכשיו, לגבי מדרשים, אז דבר ראשון, מה הגדרה של מדרש? דבר שני, אם יש כלל שיכול לעזור להבחין בין מדרש שהוא משל, שהוא לא צריך את המציאות, לבין מדרש שהוא אחר.
לפי החצי השני של השאלה שלך, אני מבין את החצי הראשון, שאתה לא מתכוון מדרשים, ספרי המדרשים, תנחומא, רבא, זכות הראובני וכדומה ועוד. אתה מתכוון? אמרה של חז"ל, האם זה דרש או פשט? נכון? שבזה אתה מתכוון? אתה שואל איך אני יודע אם האמרה הזאת של חז"ל זה דרשה או שזה פשט? או שאתה שואל מה הגדרה של מדרש? מה עושה את מדרש רבה למדרש רבה? מה השאלה שלך? מה הגדרת המושג מדרש שאת משאלת?
מה שכולם, זאת אומרת, מה שנוהגים לחנות מדרש, אוקיי? אני לא יודע אם זה...
אז אני אומר לך, אבל שהם נוהגים...
שזה...
אז אני לא יודע, אז זה מה שאני שואל אותך, כי שאפשר להתבטא כך, אומרים מדרש רבה, אז מתכוונים לספר. מדרש תנחום, מתכוונים לספר. אז אם אתה מתכוון לספר, מה הגדרת הספר? זאת אומרת, מה הוא אמר, משמעות ש... אז אם כך, אז שאלתך. היא מה הרוח המיוחדת של הספרות הזאת. שאלה קשה מאוד, יש לי הרבה שכל שאין לי, אבל אם אתה שואל, יש איזה אמרת חז"ל, אני יודע, שלא שבועות השביע הקדוש ברוך הוא ישראל, שלא יעלו בחומה. מה אתה, זה נדרש? כלומר, זה דרשה או שזה פשט? על הפסוק השבעתי אתכם בנות ירושלים. זה מה שאתה שואל? זה מה שאתה שואל? אז אני... היא לא חשובה ויפה, אז אני... אני... חושב שאני לא יודע תשובה עליה, כי צריך לחשוב הרבה. מה הגדרת המדרש?
זה לבואות עיניים שזה לראות כל הרעיונות של התורה.
זה מה שמגדיר לך את המדרש לעומת גמרא למשל.
הגדה לעומת הלכה נגיד? זה השאלה?
מה שמיוחד במדרש. יש מדרשי הלכה, מדרשי הגדה. תן הגדרה מה שאני אתן הגדרה מה זה מדרש, על פי זה אתה תדע מה זה המדרש.
זה לא נכון במילון בערך האגדה נגיד, שאתה חווה שם אגדה.
אגדה, זה גם זה, השעת זה מדרש? השעת זה לא מדרש. ובשעת יש אגדה. והנה, יש מדרשי ההלכה, פסיק. יש מדרשי ההלכה. אז מה נותן איתה, מה הגדרת המדרש? לא יודע, זאת אומרת, צריך לחשוב את זה.
אפשר לשנות את השאלה?
איך?
אפשר לשנות את השאלה? אז לא המדרשים, אלא כל מה שבאגים לחנות מדרש. כלומר, הגדתות, או... הדברים שהם ידועים לציבור בתור מדרשים. אז מה המהות של ה...
זה כמו שיעשי. עכשיו נשכת. ששאל, מה עושה את ה... מה זה אגדה? נבדק הספרים, כל מקום שהופיע דרשה. אז דרשה זה נשאול לדרוש ולחפש. כי כשאתה לומד דבר, ואתה לא רק הבנתך הבסיסית, הראשונית, או העניינית הכללית, אלא לתפוס את ה... את מה שרמוז או מה שגלום באמרה הזאת מאיזו הגות שהיא יכולה להיות גם מעבר למסגרת העניינית הפשוטה של הסיפורת, אלא יש, יכול להיות לפעמים אמרות שיש בהן ממשקים עם הגויות אחרות. הדוגמאות הנה, אנחנו בערב באחד השיעורים הקודמים יצא לדוגמה, הרב כותב באיזשהו פסקה שלמד שהנצרות טעתה נכשלה באבן תועים זה של כך וכך וכך, שהנושא שם זה ההתייחסות לעולם הגשמי, כן, עם משהו שהוא נבדי, נדעת עיניים, לא ממש קיים מוציא. אז עכשיו משתמש הרב במטבע הלכנית אבן תועים. איפה לקוח הביטוי אבן תועים? אתם זוכרים? נכון, במציע. במציע שיש מי שעבדה לא עבדה, הולך אצל אבן התועים ו... אז אם אתה לומד סוגיה אחת, אני מדברת על מוסד של התייחסות לעולם, מציאותי, לא מציאותי. ולפתע יש פה בעל המאמר מכניס איזה ביטוי וגזור מי שיוצר לך אסוציאציה מנושא אחר לחלוטין. אז לפעמים זה נשמע לך כמליצה, אבל יש בדברי החוכמה שמבחינים פה, אתה מבין, זה בסיס לדרשה. דרשה, זה יכול להיות דרשה שאדם דורש על פי מידות שהתורה נדרשת בהן. למשל, גזירה שווה. הנה, פה אני עושה שם גזירה שווה. פה מופיעה מילה כזאת, אבן תועים. שם מופיעה מילה אבן תועים. שם זה משמעות כזו, פה זה נושא אחר. אבל, זה שווה שביניהם כך וכך וכך. הנה, מתעוררת המחשבה כתוצאה מהדרישה לאיזו אסוציאציה ממסגרת הגותית אחרת, שיכולה להשיב וליצור רזולוציות של מחשבות עמוקות ש... שהמבט הפשוט לא מגלה. זה ספרות הדרש. ושהיא יכולה להגיע להגדים אגדתיים, רוחניים, לפעמים להסקים הלכתיים, שאתה לא תגזור אותם מהנושא לפני עצמו כל כך. לא?
זה לא דקה כשאני אצלנו.
זה בעצמו, נקרא תכנים, לא יודע. יש... זה אגדות, אז כן, זה תכנים פנימיים, אבל הנקודה שעושה את זה לדרש, אם אתה שואל מה זה אגדה, זה מפני עצמו, אבל אם אתה שואל מה זה מדרש, בכל מקום שהוא מופיע, דרשה. דרשה זה כמו שהסברנו פה עכשיו. אבל אולי עכשיו אני חושב שעל פי זה אפשר גם להגדיר מה זה מדרשים. מדרשים זה אקלקטיקה, זה ריכוז של לימודים כאלה. עכשיו, בשעשי, אז יש גם מדרשים. משתמשים גם מדרשות, זה מים לא רע. אבל כנראה שהמדרשים זה עניינם. מדרשי אגדה שמוסקים בצדים הגלתיים, מדרשי הלכה בצדים הלכתיים. כן?
יש כלל
שאני עוזר
להכין
את זה מה שקרה ומה שעשה. אה, אני לא יודע. כלל חד משמעי עליה. צריך בשביל זה שימוש תלמידי חכמים רב. שימוש, זאת אומרת, גם של תלמיד חכם חי וגם של לימוד רב. כי יש דברים שהם בוטים, שמספר לך רבא ברבחנה שהוא היה בסלינה שהעיפה אותו הגל עד הכוכב הקטן וכמעט נשרף מזה, אז לא ימצא מי שיחשוב שמדובר שם על נאורה היסטור. אבל כשיש, אני יודע, לרבי, מי זה היה שם? או שמינה מנדוצה שהביא שהדובים שלו הביאו, העזים שלו הביאו דובים בקרנה. זה היה או לא היה? שאומר לשמן וידלק, לחומץ וידלק. היה או לא היה? זה עושה רושם שהיה, אחרת מה מסופר, לא? אולי לא היה?
העזים לא חיים שם.
העזים לא היה, אבל העזים היו בני דודים של השמן הזה, לא? הם נאמרו באותו, נאמרו באותה נשימה, באותה סדרת סיפורים. הפרגיות היו, העזים היו, אבל הדובים לא היו.
מה שאמור אמר, אז אתה יודעים כזה, הקב"ה קיים, אבל פה הוא לא אמר לעזים שלו שיבדו לא איתה.
למה הוא לא אמר? אמר, אם הם, הוא אמר שאם הם מזיקות, יאכלו אותם דובים, ואם לא מזיקות, יביאו דובים, יביאו דובים. אבל זה היה או זה רק משל היה? אז יש דורשים כך, יש דורשים כך, לא יודע מה הכלל. כן, תזכיר לי קוראים לך
יון.
ברכת
על הצדיקים.
איך?
ברכת על הצדיקים.
ברכת על הצדיקים, כן.
אומרים בפן תחת התורה, לכל המלכים בשמך באמת, אבל כאילו, מה זה המלכים בשמך באמת? כי שמך זה רצון, מה זה לצלוח ברצון? מה זה, מה, למה שנשים אותך כאילו איתם? אתה לא דבר מה שלהם.
חצי הראשון של שאלה הבנתי. שאלת, מה זאת אומרת לפתוח ברצון? זה הבנתי. מה זה קשור לך? מילים הבאות שאמרת לא הבנתי. בשמחה, חלקנו עם אלה שבוטחים בשמחה.
הם הגיעו למצב הזה, כאילו, שלמות.
אין שכר טוב לכל הבוטחים בשמחה. בשמחה, כן, מהם, הוא לעולם ללבות, כי לך מתח. אם אנחנו נגיע למעלה הנפלאה הזאת של הבוטחים בשמחה באמת, שיש שכר טוב להם, אז לא נברש, כי בשמחה לא בטח, כי בשמחה בטחנו, והוא לעולם לא לבוש, בשמחה בטחנו, כי מישהו בטח בשם השם, ודאי שאין לו מה לבוש.
אני
אומר
זה כבר מעצמי.
סליחה?
אני אומר זה גם לרמה שלי, שאני לא לעולם לא לבושים בשמחה, כי
בטח. זה מה שאני מבקש, אני מתפלל להגיע למדרגה הזאת, שאני מבטח בשמחה, ואז אני לא אבוש לעולם, כי אני כבר אהיה בוטח בשמחה.
הפוך, כאילו, אין תחת אורך לא מתחילים שמחה, אני חלקים על זה. טוב, חלקים על ה...
מה זה?
נפתח
ברצה. אני מציע קודם שנבין מה זה נפתוח. אז לא יהיה כל כך קשה הרצון. לפתוח ביטחון, הרצוי די היה אומר שביטחון זה אמונה חזקה. אמונה חזקה מאוד זה ביטחון. מה זה אמונה חזקה? אמונה חזקה זה הכרת עניין בצורה בהירה ונכונה ואמיתית כמו שהוא, והתקשרות נפשית לתוכן המוכר, תוך כל משאבי הנפש שנגזרים בתוצאה מאותה הכר. גם הוא נמצא במצב כזה שמובין את העניין והוא קשור אליו כל ימי נפשו עד לכדי יציבות גדולה, זה נקרא ביטחון. יוצא שהביטחון לעולם הוא בשמחה. שם השם זה הנשמה, זה המגמה, זה הידיעה. הוא אמר את הרצון, טוב, רצון האלה כמון. אז בשמחה בטחנו, האמנו רצונך, כלומר אנחנו מכירים את מגמתך, את רצונך, את עניינך, מזדהים עם המגמה הזאת בכל נימי נפשנו, רוחנו, נשמתנו, קשורים בזה. זה נקרא בשמחה בתחת. כן?
אני חושב את השאלה, אבל התורה הרי גם מחנכת אותם להסתכלות פנימית, לפנימיות.
כן.
אני יכולה להגיד על עצמי, זה עזר לי הרבה בקטר, אבל אם יש, זה רואה לי קצת מהפרשת השכתי, בזאת השם נקרא בשבת, שפתוב, וגם כן להזכיר לאותם מקרים שהתקשה איתם כי הם מראים לי הפוך.
כן.
עכשיו, הפסוק של ולמד תספר ובאוזני בנך ובן בנך, וכאשר התעלתי במצרים ואת אותה אשר שמתי בה מלכן כי אני השם, זאת אומרת, מה צריך לזכור מנסיעת מצרים? עוד כל הניסים שנעשו לנו, כן, קסם סוף, מה תזכור? מה שהתעללתי במצרים. או אני אפשר לתת עוד כמה דוגמאות שבימים שלך אנחנו אומרים שלא שם חלקנו קיים, שהם משתחרים מאבל בריק, כן, מה אכפת לי מהם? למה לא מספיק במה שלפני כן, מה שאחרי, ואנחנו משתחרים לפני מלך מלכה, אנחנו נתשבר חום, בואו נתקע על עצמנו, מה טוב בנו ולמה, או ביציאה בית המדרש, שאנחנו משקיעים ומשקיעים ומה אכפת לי מהם? למה אנחנו נסתדר על חדש ברוך הוא ששם, כן? גם כן ברוך הוא לוקחנו שבדענו נטועים, וגם כן ההסבר הידוע על ההסברתה של הגבר שלא עשה אני אישה בבוקר, שבסדר, אז זה עונה טוב על השאלה של שזה לא שובניזם, אבל אף פעם לא ראיתי, התשובה שלי תמיד בפנים היא לא לשאלה נגיד של למה להגיד ברוך שאתה לי גבר ולמה דווקא שלא אתה נשאר. זה כל מיני סיטואת דוגמאות שיש לי על ה... אני חושב שיש להם אותה תשובה מן הסתם.
אתה צודק, יפה. אז ישר איך נעשה לכל השאלות תשובה אחת? אולי נגיד, כמו שמהר"ל אומר, ידיעת ההפכים אחת. ואתה לא מבחין טוב את הלבן, אתה לא יודע מה זה שחור. אתה לא מבחין מה זה גאולה, אתה לא יודע מה זה גלות. אתה לא יודע מה זה טוב, אם אתה לא יודע מה זה רע. אתה לא יודע להעריך עד כמה טוב מצבך, אם כל מה שאתה יודע לסמן במצבך זה את החיוב. אם אתה לא מבין לאיזה תאומות. אופציונלית, שמצא מהם, ישנם ממדים כאלה, הפוכים לחלוטין ממעמדך. אז במסגרת זאת, אני כל כך מתבייש מה שאנחנו אומרים שבדילנו מן הטועים ונתן לנו תורת אמת. כי אתה רואה שהאופציה לטעות, בוא נגיד, היא 359 מעלות. תגיד תודה שדווקא אתה חובנת למעלה הנכונה. כיוונה נכון, אז תודה גדולה יותר מאשר אם אתה אומר סך הכל קיבלתי טוב, זהו נקודה. מה חשבת? עכשיו בוא נראה לפי מה שאמרנו פה, מה לא, מה עדיין עומד מסדרת השאלות.
לא עונה לי על למדתי ספר
אשר התעללתי. כן, זה נכון. אז מה נגיד על למדתי ספר אשר התעללתי ממצרים? ייתכן שגם זה כך. אולי זה קשור גם ולא ישמע לכם פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים. אז התעללתי זה במסגרת רבות מופתי. ומה היו רבות מופתיו של השם? זאת אומרת, לא היו עשרת המכות, נכון? אבל אם אנחנו יודעים שעשרת המכות הם מסודרים לנו בחז"ל כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם ועשרה דורות מאדם עד נוח, עשרה דורות מנוח עד אברהם ועשרת הדיברות. יוצא שיש איזה מתאם בין הממדים האלה. אז אתה מבין שאשר התעללתי במצרים ברבות מופתי בהם, זה בעצמו פועל יוצא של הופעת האידיאל החיובי. התוכן הזה של עשרת המאמרות שבהם נברא העולם, שהולך ומשדרג את העולם דרך עשרה דורות שמאדם עד נוח ומנוח עד אברהם, שבא לחתום את החותם הצורני הזה שנקרא פה עשרה, ובסיכומו של דבר הוא יתגלם בעשרת הדיברות, מי שמפריע לזה חוטף עשרת מכות. אז למען תספר לפני מבחה ובין מבחה אשר התעללת עם מצרים, מה התעללתי? עשרת המכות, רבות מופתי. ובזאת אתה מבין שיש פה יסוד עליון, נשמתי, שורשי של כל היש, שהוא זה שמתגלם בעם ישראל וחותם את חותמו באותו כוח שעומד למיצר, לנשמה ישראלית, עד שהוא שכל האיכויות החיוביות שצריכות להיות, להופיע בעם ישראל, שהן האיכויות היסודיות של כל היש, של עשרה מאמרות שבהן נברא העולם, אלה שהן נותנות את ידם במצרים. זה ההתעללות. אז יוצא שזה כן חוזר לתשובה הראשונה שאמרנו, ידיעת הפכי מייחד. כמו שאתה מבין בעומק הרע, זה כמו בליל הסדר. אם כי אפשר גם את זה להוסיף לסדרת שאלות שלך, זה רשימות ארוכות שאנחנו אומרים שם
50 דקות הים 50
וזה וזה, כי כל זה בא לגלות לך רזולוציות של איכויות. כל המחלה ששמת במצרים לא עשים עליך, כי אין השם רופאיך. איכויות שמופיעות בעם ישראל, הנגטיביות שלהם זה מצרים, וכל האיכויות השליליות הם הכיוונים החיוביים שצריכים להופיע בהם. אחר שאנחנו מבינים שבאמת כל הרע שהופיע להם הוא רק בגלל שעמדו כנגד התוכן האידיאלי שצריך להתגלות, לכן זה הולך בצורה נגטיבית. בני בחורי, הנה אנחנו מכיר את בנך בחוריך. חולים בני ישראל היה אור במושבותם, חושב. עם ישראל הולכים מתלכדים, להם הרבה. כוח החיים הפנימיים הופיע בישראל, להם ים, להם דם. אין הלאה.
אני רוצה להגיד מזה ש... אני חושבת הקבלה הזאת שהיא די בועטת בין מעשה בראשית למציאת מצרים.
כן, גם בשבת אנחנו ככה זוכים זוכים למציאת מצרים, זה מעשה בראשית. זה הכל בתנועה אחת גורם את העניין.
וואה, את המאמרות, את המאמרות. ואיך לא נעד שלא עלת נשאר?
אז זה א' קצת דומה למה שאמרנו מקודם. תראה, יכולת להיות אישה, תגיד תודה, אתה גבר. יכולת להיות גוי, תגיד תודה, אתה יהודי. והחיוב הוא ניכר מצד זה של... זאת אומרת, נכון שאני יכולתי להגיד ברור שאני גבר, ברור שאני יהודי, אבל מכל מקום, מאחר שפה אנחנו באמת, בטח אני לא יודע איך אתם נוהגים, אבל על פי הרב קוק, נוסח אשכנז, אז נוהגים להצמיד את הברכות האלה של ברכות השחר, של נשכבי וכו', להמשך אלוקי נשמה. אלוקי נשמה, אתה נשכבי, אתה נשן גון, נשן אבד, נשן נשן. אז באמת, פה עם שחר, הולך האדם בד בבד עם הודעה על שחזרת בי נשמתי, נשמה שנתת בי תוריי, עצמיותי, ברתה, יצרתה, על המהות העצמית שלי, שאני בד בבד עם התחדשות החיים, שמופיע בי עם שחר, אז אני עומד פה על הגדרתי העצמית. הגדרתי העצמית היא קודם כל הלב, שיש בו בינה, להבחין בין יום ולילה, יום ולילה בכל הממדים. מתוך כך שלא שאני גוי, לא שאני גוי, זה בא לציין את העצמיות הפנימית שלי. העצמיות הפנימית שלי היא יהודית. אבל התוכן הזה העצמי, הוא כמו כל עצמיות, שבאמת אתה לעולם לא מכיר אותה, על כל פנים לא בצורה חיובית. מכל מה שאתה משיג, מכל דבר זה לעולם הכרה סובייקטיבית שלך מהעצם. והמהות כפי של עצמה היא לעולם נעלמה. ולא כל שכן כשאני בא לדבר פה עכשיו על נקודת יהדותי, על היהדות, זה נעוץ באותו גובה של מחשתן של ישראל שקדמה לכל דבר, שהיא זאת שמתנוצצת באיכות הנשמתית של היהודי. והתוכן הזה הוא למעלה מכל מערכת המושגים שלנו, כי זה תוכן האידיאל האלוהי שבנשמת ישראל. אז זה כאין המושג האלוהי, שהוא תוכן חיובי כל כך נעלה, שאם אני אהגה אותו בהגותי המחשבתית, לא כל שכן בהגייה המילולית, אני חונק ומשפיל ומגשם ומזהם ומצמצם את המושג הרבה מאוד מעלות מהאמת שלו. על כן אנחנו רגילים למחשבות של הרמב״ם, שאומרים לנו שכל תארי האלוקות הם שליליים. בוא נשאר, אנחנו רוצים לחשוב על האמת, האמת כשהיא עצמה, בוא נגיד מה היא לא, כי בזאת אנחנו אומרים אמת מוחלטת. אבל שנגיד באופן חיובי, אנחנו מתחילים לזהיר ברוח זאת. אז אנחנו אומרים שבסנגוי גם כן, כי עצמיות הישראלית היא כזאת, היא כזאת ש התוכן החיובי שלה הוא למעלה מכל המושגים שלנו. ובזאת אנחנו נמצאים על הציר של האמת, האמת בפני עצמה, שהולכת ונותנת לי את עצמיותי, את הגדרתי, ברוך של הסניאבית, החופש. החופש זה נאמנות לעצמיות הנשמתית. הניגוד לזה זה האבי. כי כיוון שאני מדבר על עצם הנשמה ותכונתה העצמית, בואו נדבר בשפה שלילית. החלטתי בו לכם שהמקובלים, אז הם מחבבים את השלילות יותר מאשר את החיובים. זאת אומרת, בגלל הלשונית כזאת, תמיד אומרים, לא אומרים יש. הם לא אומרים אין, הם אומרים לא יש. כי, כמו שדוד המלך אומר, אחי תולעת ולא איש. הניגוד, השלילה, מגדיר בצורה תהומית יותר את האמת. אז גם פה אנחנו עכשיו אוחזים בהופעת האמיתיות הנשמתית. לא גוי, לא עבד, ותפקודי הנשמתי מופיע כלא אישה. וזה הלך שעצמו אומר שיש משהו מציאותי ממשי מוגדר וטבעי בגוי, בעבד, באישה, שאלה הם ממדי מציאות מוחשים וטבעיים ומובנים ומושגים יותר מאשר העצמיות הפנימית. ולעומת המציאות המוחשת, על בסיסה אני מגדיר את המעבר לזה, מציאות הנשמתי, לא גול, לא אב, לא אישה.
אם הייתי אומר
ברוך
שאתה יהודי, אז הייתי מסוגל להבין בכלל את
אני מזייף, אני מתחיל לזייף. אני רוצה, אתה רוצה. כן, אני מזייף גם במחשבה. כי באמת, אם הייתי מבין מה זה יהודי, לא הייתי מדבר על זה כל כך. יהודי. בפה הריבות אפילו, האיש, זה המשך מתפקודי כיהודי חופשי, תפקידי הנשמתי במציאות, איש, לא אישה. הגברים למה לא מברכים שיצא מקרצונו? כי הם אינם עושים קרצונו. כי הנקודה המיוחדת, זה מעלה שיש לאישה שאין לאיש. האיש לא יכול לברך. אנחנו, תראה, אנחנו עושים את האמת. אנחנו לא צריכים פה להכניס לעצמי. אז עם כל הכבוד, אבל המעלה המיוחדת של האיש זה דווקא אותם צדדים שהוא לוקח אחריות ובחירתו החופשית מגלמת את הרצון האלוהי על פי דעתו, על פי עניינו, על פי כיבושו, על פי עיצובו את המציאות. זו התכונה האישית. אבל אין לו את המעלה הנשית, שהמעלה הנשית היא אלוהית מצד עצמה. כי איך הרבצין היה אומר, האיש מנה הוא עשוי על פי המשל הקדמוני של מעשה בריתי, ויצבור עפר ויפח באפיו נשמת חן. התיאור הזה של בריאת אדם זה מציין את המהות האישית, הוא פרטים, והנה נתפחים בפרטים האפרוריים האלה, הפרריים האלה, נשמת חיים, וזה המהות האישית. ובזאת הוא נפש חיה, מופיע בו צלם אותי. האישה, נקודת המוצא שלה היא הרבה יותר גבוהה. היא עשויה מחומר שהוא לא עפר, חומר של צלם אלוקים, חומר יסודי הנשי, תכונה הנשית ביסודה אלוקית, היא עשויה כרצונו. התהיה הנפשית הנשית, זה עניינה לגלות את השלמות כמו שהיא, לא מצד העיצוב והכיבוש והיצירה והבחירה החופשית, אלא מצד התכונה השלילה, שיש משהו מאוד סתם נשים, חברות את התורה, סתם נשים, חברות את ארץ ישראל. מי שמכיר פה במציאות, תמיד אנשים מבחינה בסיסית, נמשכות לאידיאליזם בצורה טבעית, בצורה הרבה יותר קלה מאשר הגברים. מי שמה, תבדקו, תבדקו טוב בין חבריכם המבוגרים פה, שהם גרים פה על הגבעות בכל מיני... מי גרם להם ללכת לגור שם בקרבנים האלה? תמיד זה אישה. היא, שלא לדבר, שאם היא לא תסכים, אז היא, על פי אישה כל דבר, אבל גם היוזמה להגיע לכל המקומות המשוגעים האלה, זה היא. כי נשים יש בהם משהו אידיאליסטי טבעי. אופנים, המסוגלות של האישה להשתחק אחר דברים גבוהים, היא מהירה יותר, קלה יותר, מאשר האיש. שאיש, זה לא הנקודה שלו, הנקודה שלו, מה אני אעשה שייתן את רישומו במציאות, זה הנקודה. אני אחתום את חותמי האישי על המציאות, זה התכונה הגברית. אבל אישה, איך לעשות? מה?
כמו שמתואר בגרדלי דברי, אדם דברה ואז דובה לגן עדן, והאישה כמו...
נברא כבר בתוך גן עדן, יפה.
למה אישה במהותה מקבלת? אם היא מעצמה הרצון האלוקי, הרי נותקן שדווקא זה יפעיל, לא?
באמת זה מפעיל. צרפתים אומרים שרשלת פעם. כלומר, מאחורי כל איש. אז יש איזו דמות סבילה שמפעילה אותו. כידוע.
אני
שנשאר במותה עם
פלט, ואני שאותו פועל, וגם בטבע לפעם.
נכון, אז מה?
אז אני מבחינים שמצד ה... לא יודע, יש שברה שאומרת, שמעתי אומרת, שהדבר שהוא מצד עצמו הוא אלוקי, אז הוא מי שיצטרך להוציא החוצה, ולא שהוא יצטרך לקבל מה.
תראה, שאומרים שהיא אלוהית, זאת אומרת שהיא נוטה לקבל את הרעיונות האלוהיים. נכון שהיא גם מסוגלת לקבל רעיונות של השטן. ברא אישה, ברא שטן אימה. אבל התכונה הזאת, היא נוצרה בצורה כזאת שהיא מאוד מסוגלת להתפעל מדברים גדולים ומדברים קטנים. והצד הטוב, שהיא בנויה בצורה כזאת, נוצרה אישה לא להתפעל מדברים קטנים, רק כל כוח, כיוון שהוא יוצא מהקשרו, אז הוא יכול להופיע בקלקולי. אבל התכונה הזאת מצד עצמה נוצרה האישה כנפש סבילה שמתפעלת מתכנים אלוקיים. וזה דבר שאין לאיש. זהו. כן.
בקשר להתקלות על חטאים בכלל. האם חטאים, טוב, האם חטאים קודם כל אחרי שהם קרו, אנחנו יכולים להסתכל האם אנחנו כבר אומרים שהם היו לכתחילה, אחרי שהם קרו? זאת אומרת, החטא קרה ועכשיו בגלל ש...
לא יודע מה זה המילה הזאת לכתחילה. אחרי שזה קרו לכתחילה.
לכתחילה לא מבחינתנו. זאת אומרת, מצד התיקון שעכשיו... אם לא היה תחד, בעלי תשובה גדולים ממקום שבעלי תשובה עומדים.
אפשר להגיד דבר כזה, שאחרי התשובה, מתוך תשובה, אחרי שעשה אדם תשובה, הוא יכול להגיד את האמת, שאילולי החטא לא היה מגיע למדרגת התשובה. זה נכון. זאת אומרת, כתחילה. לא כתחילה. בדיעבד, בעזרת התשובה, אפשר להגיע למקומות שצדיקים גמורים לא עומדים. אז רק אחרי התשובה. זה לא אחרי החטא. זה אחרי התשובה. החטא הוא בדיעבד, מה זה בדיעבד? זה לא היה אמור להיות בכלל. וגם אחרי שהוא נעשה זה קלקול, וזה לא טוב, ולא היה אמור להיות. ואחרי שקרה דבר שלא היה אמור היה להיות בשום שלב, וחזרת בתשובה, אז עליהם חיי יחיה.
עכשיו, חטא אדם הראשון. אפשר לומר, נראה לי, שבעצם כל החטאים, המציאות הייתה יכולה להגיע לאותו מקום, גם אם לא היה את החטא.
כן.
אני עם חטא אדם הראשון, אנחנו יכולים להסתכל עליו שהוא היה מוכרח שיהיה במצוין.
לא, מה פתאום. אם הוא היה מוכרח, זה לא חטא, צרתי וצטר, אתה מבין.
אנחנו מסתכלים על זה כחטא, זאת אומרת, כירידה של כל המציאות.
כן.
ומכאן העולם, המציאות מתעלעת למצב כזה, שהיא גם לוקחת איתה את כל הצדדים המוכרים של המציאות.
אז זה שוב, זה כמו שאמרנו מקודם, אין שום הבדל בין חטא אדם ראשון לכל חטא. זה לא היה אמור לקרוא, יכל להגיע אחרת. מכל מקום עכשיו שהיה חטא בדיעבד, והאדם והאנושות יחזרו בתשובה, שיתקנו את החטא של אדם ראשון, אז גדול יהיה כאילו ששב חילול השם, ועל ידי חילול השם הזה, קודם כל נמצא כאילו השם הגדול. יכול להיות. אני אגיד שזה היה מחלט חילול, זה היה כאילו פתאום.
זאת אומרת, הפשוט הייתה יכולה גם להגיע לזה, גם בלי החטא של אדם.
בזמן דוד היה מלוכה, ואז דוד תיקן להגיד בכל מיני הברכות.
איך?
דוד תיקן להגיד בכל מיני הברכות.
מיני הברכות, בגלל המגיפה.
כן.
טוב.
לא, ראיתי לי להתוך הנוח.
כן, לא, אני גם לא, אני כבר, אני לא מכחיש, אז אני לא... או ששכחתי את זה, או שמעולם לי ידעתי, כן.
אני רוצה לשאול מה הקשר שאומרים אחרי זה של לעצור מגיפה, כל מיני הברכות שבן ילדים יכולים.
בטח, ככל שאדם הרבה ברכות, ודאי פחות מגיפות, לא? מה זה מגיפה? זה דברים, זה זורמים, לא על פי תקנם. מה זה ברכה? זה התכווננות, לראות בכל דבר. תופעת השפעה האלוהית, את השלמות האלוהית שהולכת ומתרבה, מתווספת. אתה עולה על הזה עם החיובי. פחות שלילי.
לא, עוד כמה.
כן, זה מספר שלם. הכלל עם כל פרטיו. 10 זה הכלל, 10 פעמים 10 בכל פרט, יש את הכלל. כל הבחינות המציאות. מאה. כן.
כיצד אדם הראשון חטא אם עדיין לא היה לו את הרע לפני? כמובן זה הדבר חיצוני לו, בא בתוכו לבטים.
אומרים שאדם ראשון, כמו אומרת, אדם ראשון מינה הווה, משוך בארלתי הווה. באמת, זה היה בבחינת מרים. כלומר, זה לא היה מצד עמדה יצרית, זה מצוך עמדה אידיאולוגית. אני חושב, עם רעיון כזה, בואו נראה איך מכירים את העולם, איך פועלים במציאות מתוך אישה אחרת. לא דחף טבעי שמושך אותו, אלא עמדה אינטלקטואלית.
האחר
כתוב שהיה לו ככה, כתוב, אם אתה כמר מצטט יצר רע, לא היה לו יצר רע. כתוב שהיה לו יצר רע מחוץ לו, ככה כתוב בנפש החי. אז זה כמו שהסמרתי פה. לא היה כזה דחף עמום, עיוור, גס, כמו שיש לנו ביצרים שלנו. אלא מתוך עמדה קראתית. יש לזה משהו עוד יותר חמור. לא דבר, זה בעצמו היה החטא שלו. הוא בבחירה הכניס את עצמו, הכניס את עצמו לחוות את היצריות בצורה מוחשת. לא בצורה כזאת.
אני רוצה לך לשאלה של מאוד מייתת אדם שאתה דבר לא טוב, זה
זה נכון, אז אפשר לעשות מריד מתוך שיקולים, כדאי לעשות ככה או ככה, הוא בוחר. בוחר מתוך הקרא לעשות. הנה, אני אתן לך ממשל, אולי הוא התכוון לשם שמיים, אתה מבין? כי אפשר לעבוד את השם, בלי שיש לך מתחים מצרים. אתה בוחר לעשות טוב, אבל אולי לעבוד את השם יותר טוב שיש לך מתחים מצרים. אם זה תמיד גבר עליו, אבל אם אין לי מתחים מצרים, אז איך אני אבוא את השם לזה מתחים מצרים שאני מתגבר עליו? אז הוא רוצה להכניס את עצמו להתאחד עם התכונה הזאת של מתח בין טוב לרע. הוא עושה את זה לשם שמיים והפיל את עצמו. אתה
מתאמץ, כי בכל
דקה
הוא אמר לו לא.
נכון, זה החטא. אם אמר לו כן, זה היה מצווה גדולה.
מאחר
שהוא היה אמור לא לעשות את זה, והוא עשה דבר שאמור לא לעשות, הוא החליט כן לעשות.
אני אגיד שמשיקול אידיאלי הוא עשה את זה, אבל
אידיאולוגי, אידיאולוגי אולי למטרה, כמו שהמצוות החטאים הגדולים נעשו, הם תמיד נעשים שם שמיים. הסביר שגם פה זה היה חטא כזה עסיסי, כוונות טובות וזה וזה וזה, ואז עושה את הדבר הכי נורא. כן, טוב, לילה טוב. מה אתה אומר? אך! תכף מזאת, אפשר להגיד שאדם הראשון זכור כל האנושות. מה אתה עושה את האדם הראשון? נו, תסתובת דווקא. אוקיי, מה שלא. בוודאי, שמתי שמדובר על אדם הראשון בספורים, הכוונה היא לאנושות. אידיאת האנושות זה אדם הראשון.
ומה זה אדם?
מה זה אדם?
קוראים לו אדם.